סייעתא דשמיא, ערב טוב לכולם. אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים בדף היומי היום במסכת בבא מציעא דף פ', ואנחנו מתחילים את השיעור בדף פ' עמוד א', בתחילת העמוד, משנה קדושה, משנה חדשה, שהמשנה זה בהקשר השיעורים הקודמים פה והסוחרת האומנים, שבן אדם סיכם שכירות כך וכך, בהמה, פרה לכך, ובסוף הוא הלך ושינה, אז מתי הוא חייב, מתי הוא פטור. אז אומרת המשנה הקדושה, הסוחר את הפרה, נחוש בער, הוא הולך לאחד שמזכיר פרות, הוא אומר לו, בבקשה, אני רוצה את הפרה שלך בשביל, ואני רוצה לעשות לחרישה איתו בער. בסוף הגיע סוחר שינה וחרש בביקה. אז כתוב במשנה ככה, אם נשבר הקנקן, אם במהלך החרישה נשבר הקנקן, מה זה הקנקן? כבר נראה רשי אומר, כבר נראה את הרשי ביחד בפנים, שזה יתד המחרישה בפשוט, יש כאלה אומרים שזה עץ המחרישה, אז בכזה מצב אנחנו אומרים שאם הקנקן נשבר, פטור. כי איפה, מה יותר קשה לחרישה? מה יותר קשה לחרישה? איפה קשה יותר לחוש? בער או בביקה? בער יותר קשה לחוש. אז הוא הלך וחרש בביקה, אז כביכול היה פחות אמור להישבר. אז פה אנחנו אומרים שההלכה שבאמת הוא יהיה פטור, אבל מה יהיה הדין הפוך? הוא שכר לחוש בביקה, והוא הלך ושינה במשהו יותר קשה וחרש בער, אז פה אם נשבר הקנקן, חייב. אז כמו ששמעתם אולי לפני שזה, אבל את הגמרא, שאיך היה הולך בסחירות פרה לרחוש. אז רשי אומר את זה מאוד בקיצור. רשי אומר שבן אדם היה הולך וסוחר פרה בשביל לרחוש, הוא היה מקבל את כלי המחרישה, ביחד עם זה הוא היה מקבל, שתי נערים, שהשתי נערים האלו היו הולכים ביחד לדבר החרישה. אחד הולך ומנהיג עם המקל לאן ללכת, לאיזה תלם ללכת, ימינה שמאלה ללכת ישר, נער אחד, ונער השני הוא עם המכשיר, בזמננו זה נקרא מכשיר. אז תסתכלו את זה ברש"י, דיבור המתחיל לסוחר את הפרה לחוש וכולו. אז רש"י אומר, בכל כלי המרחישה, הכל שייך למי? למזכיר, זאת אומרת לבעל הבקר. ונעריו, זאת אומרת, כשאתה הולך וסוחר ממנו בהמה בשביל חרישה, הוא שולח לך ככה את הפרה, פלוס שתי בחורים, שתי נערים לחוש רבי מורדי, פלוס הכלי עצמו. והנעריו, הולכים עם בהמתו. עכשיו, מה עושים שתי הנערים? וזה אוחז הדרבן, הדרבן זה נקרא סוג המקל, לכוון פרה לתלמיה, זה נער אחד, והנער השני, וזה הולך אחר המרחשה, ומה הוא עושה? הוא מכביד היתד בקרקע, שמה היתד? שבו הברזל שקוראים כל תרבלן, ורש"י מסביר שזה נקרא הקנקן של המשנה. לפי רש"י, הקנקן של המשנה זה נקרא הברזל. יש כאלה אומרים זה החלק של העת, אבל זה לא משנה, הרעיון הבנו. אז בכזה מצב, אם הלכת שינית מהקל לכבד, אז אתה חייב, כמו שסיכמת בביקה וחרשת בער, אבל אם שינית מכבד לקל, אתה סיכמת, תן חיוך. אם הלכת ושינית בער וחרשת בביקה, אז אנחנו אומרים שאתה פטור. עכשיו המשנה ממשיכה עוד הלכה. מה יהיה הדין בן אדם הולך וסוחר פרה לדוש בקטנית? הוא שכר את הפרה בשביל לעשות אישה בקטנית, ובסוף הוא הלך ודרש בתבועה, ומה קרה בסוף? היא החליקה. אז פה ההלכה שאנחנו אומרים שפטור. למה? כי אם הוא היה דש עם הבקטנית, אז ברור שהיא הייתה מחלקת. אותו רעיון כמו הרשע של המשנה, עד פה זה נושא של דישה בקטנית ותבועה. ואם הוא עשה לדוש בתבועה ובסוף בדש בקטנית והחליקה, חייב. למה? מפני שהקטנית מחלקת. מה אנחנו רואים פה מכל המשנה תכלס? מכל המשנה אנחנו רואים, כמו שלמדנו אתמול או שלשום, אני לא זוכר, שהעצם לשנות זה לא בעיה. הסוחר יכול ללכת לשנות. אנחנו רק מסתכלים, אחרי ששינית, מה קרה? כמו שלמדנו אתמול בהחלקה, אם החליקה בער, או שהחליקה שם בביקה, אם היא מתה מחום או לא חום, אז מסתכלים איפה זה היה בער בביקה, אפילו שהוא שינה, אם הוא הלך ושינה וקרה בסוף מוות, שהיה יותר אמור לקרות איפה שסיכמת, אז אתה פטור. אבל אם, זאת אומרת, אנחנו תמיד ניכנס לעומק הבעיה ונראה איך שינית ומה קרה בסוף. אבל העצם לשנות לא תמיד, אנחנו לא... לא העצם שינוי זה הבעיה, כך אנחנו לומדים פה מהמשנה. אנחנו למדנו פה ברשע במשנה, בדוגמה של החרישה, שהוא סוחר פרה לחוש בער וחרש בביקה, אז למדנו, למדנו שאם נשבר הקנקן אז פטור, ואז למדנו בביקה וחרש בער, אם נשבר הקנקן חייב. מה יהיה הדין אם הוא היה ילד טוב הסוחר? לא שינה. עכשיו, מה קרה אם הוא לא שינה? בפועל מה קרה? עכשיו נשבר. אז שואלת הגמרא, עכשיו הגמרא מבינה שמי אמור להיות פה חייב? לכאורה, שתי הנערים ששולח. הרי כשהבעל המחרישה, הבעל המחרישה שולח שתי נערים. עכשיו, מה הוא שולח את השתי הנערים? הם יודעים לעבוד עם המכשיר. עכשיו, הסוחר היה ילד טוב, הוא גם משלם עוד כסף על השתי הנערים, הכל עולה כסף. עכשיו, ששתי הנערים עכשיו הוכיחו שלא עשו טוב את העבודה, אז אולי הם פושעים. אז לכן הגמרא שואלת, איך הדלושה אני בא, איפה שהסוחר לא שינה, הזמן משלם, מי זה הפושע שחייב על שבירת הקנקן מהשתי הנערים שהוא שלח? עכשיו, למה אתה מבין שהם צריכים לשלם? למה הם פושעים? ריבונו של עולם, למה כל כך, איך למדת את זה כזה פשוט? למה שהם יצטרכו לשלם? הם גם עושים, הם קיבלו מכשיר, פתאום... כן.
מה, אם הולך, הם צריכים לעשות, ללכת ישר. והמנהיג הזה פתאום עשה בשיאה, ובקשר מתח הדבר הזה, זה הלך לזה, אז מה, זה לא כל פושע? אלא מה זה נקרא? זה ברור שזה פושע, מה?
אבל כרגע זה לא כתוב בגמרא, כאילו...
בסדר, זה על זה, אבל מה זה על זה?
מי אומר את המילים האלה?
רש"י, ככה
לא. לא, רש"י לא אומר כלום. תוספות שואל את הקושייה. תוספות שואל את הקושייה. תוספות דיבור המתחיל, איך הדלא שאני מה משלם, שואל תוספות. ואם תאמר, איך הדשני נמי, המים לא משלם אחד מן הפועלים שפשע בשבירת הקנקן, ודיבה אינה במה משלם. אז תוספות מתחיל עם קושייה הפוכה. לפי התירוץ של תוספות, יתרץ עם את השאלה שאני שואל. תוספות שואל, שאלה אחרת, למה באופן שהסוחר שינה, למה שלא יזרוק את האשמה בהם? כמו שאתה מבין שאם הסוחר לא שינה, אז אתה מבין שאחד מהשתיים צריכים לשלם, אחד מהשתי הנערים שממונים על החרישה, אז גם באופן שהוא שינה, מי אחראי פה? אחד מהנערים. אז לכן מתרץ תוספות מאוד יפה. ויש לתרץ, דאחד דשנה, יש כאלו גורסים פה את הלא משלמה, השתי הנערים לא צריכים לשלם, למה? דמאיר שהמזכיר את הפרה, הוא סוחר את הפועלים ללחם פרתו. זאת אומרת, הפועלים האלו מקבלים משכורת ממי? מהמזכיר. זאת אומרת, זה לא ממש הנערים שלו, ממש... זאת אומרת, הוא הולך, לוקח חברה חיצונית, המזכיר, הוא אומר, הפרה שלו, הכלי המחישה שלו, עכשיו הוא הולך וסוחר את הפועלים האלו ללחם פרתו ולעשות מלאכת הסוחר. אז בכזה מצב הוא לאחר לא משלם, למה? דאמר אלה למזכיר, השתי הנערים האלו שמחברה חיצונית, הם אומרים למזכיר, אנחנו סיכמנו איתך מה לעשות, אנחנו עשינו מה שעשינו. אנו לא יתננו עם חלל החוש בביקה, ולא קיבלנו עם שמירת הקנקן בער אלא בביקה, ואם היינו חורשים בביקה, לא היינו שוברים. אם בכל מקום סחירות שלנו לא נפסיד, כי דעתך היה שנעשה כמו שירצה, בעל השדה, כי הייתי סבור שלא היה חוש אלא בביקה. אבל מה שרבי דוד אמר זה פשוט כבר, ממש אמרת את המילים בכל נאום רבי דוד, באופן שהוא היה, יש להם מה לדבר, שהוא שינה, אז ברור, ברור שהאשמה למה שהם יסידו את המשכורת שלה. אבל באופן שהסוחר יהיה לטוב, אז כמו שהוא אומר, אז למי אופל פה האשמה? זה לא קורה סתם שכלי מרחישה, סתם הכלי מרחישה הולך לפר, זה לא איזה פרה שפתאום יכולה לקבל פה, זה בטח אחד מהשתיים, או הזה שמוביל, או הזה שהחיים ממש על המכשיר בעצמו, אז לכן הגמרא שואלת בכזה מצב מי משלם. אז מגיעה הגמרא ואומרת, אנחנו ממשיכים בגמרא, מתרצת הגמרא, אמר רב פאפא, דנקית פרשה משלם. מה זה נקרא דנקית בפרשה משלם? כמו שאמרנו, כמו שרש"י אמר את המיזה שתי האנשים, אז זאת אומרת, הבן אדם שמחזיק במקל, במרדע, והוא מנהיג את הפרה, הוא משלם. למה? כי אנחנו, לפי רב פאפא, אנחנו תולים את האשמה בו. כי כנראה הוא לא יקם את הפרה כמו שצריך. אם הוא היה אומר את הפרה ללכת בתלם הנכון, והוא היה ללכת בתלם הנכון, אז זה לא היה קורה, לא היה מתקלקל המכשיר. אז לכן, לפי שיטת רב פאפא, אז זה שמנהיג, רב שישה ברי דרבידי אמר מה פתאום, דנקית מנה משלם למה? אפילו שהוא מנהיג אותך ככה, אתה היית צריך לראות איפה אתה מעמיק, איפה אתה נכנס. אז לכן לפי רב שישה ברי דרבידי סובר שהוא משלם, הלכה למעשה פוסקת הגמרא והלכתה שאנחנו פוסקים כמו רב שישה ברי דרבידי. זה שהוא מנהיג אותך, זה עוד לא אומר שאתה צריך ללכת אחריו ממש. אתה, אם אתה מחזיק את המחישה, זה החלוט יותר, אולי זה מזכורת גם יותר בגלל זה, אז מי שמחזיק את הקנקן, את הברזל, כמו שרש"י מסביר, היתד המחישה, זה שנכנסים לעומק הקרקע, הוא החיי יותר, ואם הסוחר לא שינה, אז הוא צריך לשלם. עכשיו, אומרת הגמרא, מה יהיה הדין, אומרת הגמרא, ואי דוכתא דמיחז כגונדרי. אם הם חרשו בכזה אר, ששם אתה יודע שיש לך אדמה מאוד קשה, זה ידוע שזה מקום מאוד מאוד קשה, אז פה הגמרא פוסקת שבכזה מצב תרבי ומשלמים. פה שתיהם משלמים, למה? כי לא רק כזה, לפי ההלכה שאנחנו פוסקים שמי שמחזיק את הקנקן צריך להיזהר יותר, אז לכן רק הוא צריך לשלם. פה בכזה מקרה, גם המנהיג הפרה היה צריך להשגיח, כי באופן שיש לך מלא סלעים, אז בכזה מצב אנחנו אומרים ששתיהם מוטלת האחריות, אז מה קורה? אז למה שתיהם צריכים לשלם? אז גם בזה יש מחלוקת רש"י ותוספות. רש"י דיבור המתחיל. תרווי ומשלמים, אומר רש"י ככה, שיה להם להיזהר מאוד, שתיהם, ובדבר מועט שהיוות, אז אף המנהיג הוא נשבר, זאת אומרת, אז גם המנהיג פה השם, למרות שבדרך כלל פסקנו דנא קיטמנא משלם, מי שמחזיק את היתד המחש, אבל פה שתיהם החיים, אז לכן למה חולקים? ואף דבר מותר בספק. במילים אחרים, רש"י הולך פה כשיטת סומכוס, ממון המותר בספק חולקים, אז לכן פה מתחלקים שתיים. תוספות שואל, ריבונו של עולם, סומכוס, חכמים חולקים עליו. אנחנו בשולחן ערוך פוסקים, כמו סומכוס, המוציא מחברו עליו הרי, אם יש לך ספק, אתה לא יודע מי החיי על הנזק, אז עד שאתה תביא ראי, אתה לא יכול להוציא מאף אחד. אז אם ככה, איך רש"י אומר פה, שאתה חולקים פה, מה שכתוב בגמרא, שאת הרבן משנה זה בגלל ממון המוטל וספק חולקים, אנחנו להלכה לא פוסקים ככה. אז יש מלא מפרשים שמתרצים את רש"י, על השאלה למה פה הוא תופס כן כסומכוס, אבל תוספות אומר באמת פירוש אחר. אז תסתכלו בתוספות השני בעמוד, דיבור המתחיל, ואי דוכתא דמחזיק אין גונדר את הרבן משלמי, אז שואל, אז מסביר תוספות פירוש בקונטרס משום דה, בספק מי עשה, שואל תוספות, ואין נראה, דלא קיימא לן כסומכוס אלא כרבנן, ומה חכמים סוברים, המוציא מחברו עליו הראיה, ואי הספק, אבל שניהם פטורים, אז שתיהם היו צריכים להיות פטורים ולא שתיהם חייבים. אז איך רש"י פה, אז לכן הוא לא מקבל את הפירוש של רש"י, אז לכן תוספות אומר פה פירוש אחר. אתה יודע למה שתיהם משלמים? לא בגלל ששתיהם בספק, כי אם שתיהם בספק, לפי ההלכה אתה לא מוציא משקל מאף אחד, אלא נראה לי דאחה שניהם פשו, לא שאתה מסתפק מי עשה, הפוך, אנחנו אומרים לך ששתיהם פשו, למה? כיוון דמחזקה בגונדרי, כמו שהסברנו, גונדרי זה מקום, אר שיש שם מלא אבנים ואדמה מאוד קשה, אז כיוון דמחזקה בגונדרי הוא נשבר מאוד בקל, והיה לכל אחד ליתן לב על חברו כמו על עצמו ולהזירו. כל אחד צריך להסתכל פה, זה נקרא עם ארבע עיניים, לא שתי עיניים, גם על עצמו וגם, זאת אומרת, כשאתה מנהיג, אתה צריך לראות איך החבר הולך. כשהחבר מחזיק את היתד, הוא צריך לראות לאיפה הוא מוליך אותו. אז פה בגלל שהיו צריכים להחזיק פה ארבע עיניים, ואחרי שלא הזירו, אז גם הוא פשע. אז לסיכום, אנחנו מסכמים מה שלמדנו פה, אז לסיכום למדנו פה ככה. למדנו במשנה סוחר ששכר פרה, והסברנו שהפרה, רבי יואב, הפרה הוא מקבל מהמזכיר פלוס מחרישה, פלוס שתי נערים שמלווים את החרישה, אחד מנהיג ואחד מחזיק. אז אם שינית, הסוחר שינה ממה שהוא סיכם, סיכם לחוש בער וחרש בביקה, אז פה בכזה מצב, אם קרה שינוי, אז ככה, אם הוא, חרש, אם הוא סיכם לחוש בער וחרש בביקה, אז
איפה? הוא לא שינה לרעה, רק אם הוא שינה לרעה.
אז
הוא שינה
לטובה, אז בכזה מצב הוא פטור. בביקה וחרש בער שהוא שינה לרעה, אז על מי מטילים את האשמה? הסוחר, למה? כי הפועלים האלו טוענים, כמו שלמדנו בתוספות הראשון פה בעמוד, הפועלים שאומרים, מה אתה רוצה מאיתנו? אנחנו שמענו ממך, מהבעל הבית שלנו, שהוא מזכיר אותנו ללכת איתך לבקעה, לקחת אותנו להר, קרה משהו, אנחנו לא משהו נפסיד את השכירות. אז בכזה מצב הסוחר משלם. השאלה בכזה מצב, אם המזכיר, הסוחר היה ילד טוב, מה שהוא סיכן זה מה שהוא עשה. ואז שתי הנערים, לא יודע מה קרה שם, קרה פשלה וזה נשבר. אז הבעל הבית לא אשם פה, שתי הנערים לחברה החיצונית הם עשו לו פשלה, אז מי מהשתי הנערים משלמים? אז הבאנו מחלוקת, הלכה למעשה הגמרא פוסקת, דנק יתמן המשלם, מי שמחזיק את המחשה הוא יותר אחראי מזה שמנהיג את המקל, איפה לאיזה כיוון ללכת, אבל בכזה מצב שאתה הולך למקום ידוע קשה, אז הלכה ששתיהם משלמים, ולפי רש"י בגלל שפוסק סומכוס פה במקרה הזה, ממון המוטל מספק חולקין, לפי תוספות לא, כי שתיהם פושעים. ואם שתיהם פושעים ביחד, אתה צריך לשלם. זה בדיוק הסיכום, רבי יואב.
מה זה משנה ש...
זה קצת חם פה, השאלה אם זה... אני לא רוצה
לקרר אתכם.
לא, אבל פה קר לו, הוא גם מקורא שם, אז זה מפריע לזה?
לא מפריע. אבל מה זה משנה שהוא שם את הפועלים שלו? אם זה הפועלים של הסוחר? כאילו...
תוספות מוסיף את הנקודה, כי כאילו, מה אתה נפו? שבכזה מצב, הסוחר אומר לבעל הבית, בכזה מצב הסוחר יכול להגיד לבעל הבית. אל תשלם להם את השכירות שלהם. הזכרת פה כאלו אנשים יצאו לפשלה? אז הם עונים לבעל הבית, הם כאילו גם מוזכרים לבעל הבית. הם אומרים לבעל הבית, מה אתה רוצה מאיתנו? אתה קראת לנו מחברת, אנחנו חברה שאנחנו נערים לזה. אתה אמרת לנו, לך עם אותו בן אדם, המזכיר משלם לו את המשכורת, כן? לפועלים האלו. אז הפועלים אומרים למזכיר, אתה אמרת לנו ללכת כך וכך. הוא שינה. אז אני חושב שפשלה גם בנו. הרגע שהוא שינה, אז לא החיים פה. כי הם טוענים שאם הוא היה הולך בדרך, כמו שאמרנו, אפילו בדרך, בכיוון הטוב, אז זה לא היה קורה, אז יש להם כבר טענה, אז בכזה מצב הם פטורים. מתי אפשר להטיל את האשלם עליהם? אם הכל הלך תקין, פתאום אתה קורא, זה לא אמרנו בעל חי שפתאום השם יקבל שם.
כן, אבל אם זה...
בעל חי מתה כדר כזה.
אם זה הנערים של הסוחר.
אולי נשמר לא סתם, אולי חשמל קורה פעם. אבל פה מדובר פה לא אומר, מדובר פה יתד, מחישה, כן.
למה דווקא היה חשוב להדגיש שזה הנערים של המזכיר?
לא, יש מקצועים, אני לא יודע, אני
לא חשבתי משהו.
למה? אני חושב בגלל שהם... אין רק את המציאות.
זה המציאות כנראה.
זה המציאות.
למה?
היה מציאות שאתה הולך, סוחר היה הולך למזכיר פרות, הוא היה מקבל הכל פרפקט, והוא משלם סוחר בטח תריף גבוה, והמזכיר היה מחזיק אצלו מיליון מעם זר. הוא היה הולך לחברה שהם מזכירים את הזה, אבל הוא היה סוגר מדבר את זה.
הוא מביא לו את זה לשני בעלי מקצוע, מה הבעיה?
נכון, בדיוק.
זה עולה יותר כסף, הוא מרוויח והוא מרוויח.
אבל הם אומרים, מה אתה אומר? להפיל את האשמה עליהם, כי הם לא, אחרי הכל הבאת לי פה, אז הם אומרים לא. אם היינו הולכים, אם היית הולך בדרך כמו שאמרת לנו, לא. אז במקרה שהסוחר שינה, אז עליהם אתה לא יכול להפיל.
ברור.
אתה רק יכול להפיל עליהם באופן שהסוחר לא שינה, זה תוספות אומר.
ברור, לא צריך תוספות.
אנחנו עוברים עכשיו הלאה לעוד הלכה חדשה באותו נושא שבן אדם, בוא נראה הלכה חדשה, רבי, אמר רבי יוחנן, המוכר פרה לחברו, בן אדם מוכר פרה לחבר שלו, ואותו מוכר הוא מקבל על עצמו ביטוח טוב, הוא לא רוצה עכשיו שהתור דקה הוא יחזור לו, ואמר לו תקשיב טוב, הוא אומר לקונה, פרה זו שאני הולך למכור לך, יש לה את כל החסרונות שבעולם. עכשיו הוא מתחיל לפרט, הוא אומר נקחניתי, נקחניתי נוגחת בקרניים, נשכניתי גם נושכת בשיניים, בעתניתי גם הרגליים של הבעייתיות, בועטת עם הרגליים, רפצניתי, אוהב תמיד להתנפל על כלים ולשבור על אנשים ורפצניתי. טוב, הסוחר הזה היום, כמו שהיום אתה הולך לקלוט אוטו, אלירן, אתה הולך לבדוק טוב עם האוטו טוב או לא, אז הוא כנראה מבין טוב בפרות, הוא רואה שהיה שם, בסוף, כנראה הוא הלך ובדק מום אחד, מום שתיים, והוא רואה שאין לה את המום. הוא הלך וקנה את זה, בסוף, הוא רואה באמת שהיה שם מום אחד כן, והיה בה בסוף מכל הארבע מומים שפה פירט, היה שם רק מום אחד מכל המומים. וסנפו בין המומים, המוכר דוגמה בסיפור הזה דוגמה, היא הייתה רק בעתנית. עכשיו הוא אמר את זה במקרה, נקרנית, נשכנית, בעתנית, הוא אמר את זה באמצע עם שאר כל המומים. אז אומר רבי יוחנן שבכזה מקרה, הרי זה מקח טעות. למה זה מקח טעות? אז כמו שרשי מסביר. דיבור המתחיל הרי זה מקח טעות. לפי שהכיר הלוקח בשעה מומין שאינה, דוגמה, הוא שמע ראשון שהיא נקחנית נשכנית, הוא הלך ובדק עירה שזה לא. אז הוא היה בטוח שסתם הוא מבטח עצמו, יש לו פייתיות, הוא רוצה להיות בטוח. אז הוא כבר לכן קנה איתה. עכשיו פתאום הוא רואה שיש אחד, הוא עשה פה כזה קומבינה, תבין, הוא רוצה לחבר. אז פה בגלל שהוא חיבר את זה עם הכל, אז הכל הוא תמשיך, הוא רשי, וכסבור הוא בכולם משקר. רק מה אלא להשליך מענף תרומת, הוא אומר, הוא רוצה לך. אז הוא הלך וקנה. אילכך וכזה מצב אם מצאת אחד מהם, זה מקח טעותו, דעדת הדעה חילו זבן.
באמת זה מובן בכלל.
זה 100% מובן. כי אתה תראה את ההמשך של הגמרא, תבין את החילוק.
האם אתה מבין
את זה? תראה, אני הולך אליך, בוא. אני מבין לך פרה, תשמע את הפרה הזאת. עכשיו אתה משלם לכי, עכשיו אני אומר לך נקחנית, ואתה רואה שהיא כזאת היא רגועה, ואתה מכיחד שמגיד
בשביל. אני שואל שאלה מאוד קטנה. אם אני הולך לקנות מכונית,
האותיות הקטנות, כמו שאומרים, זה האותיות הקטנות.
ואני צדיק גדול, ואני אומר לך, תשמע. גם זה, יש לה כאן כזה מום וכזה וכזה מום. ברור שאם אני מפרט לך את המומים, זה גם המחיר הרבה פחות. זה ברור, נכון? אז אני כבר אמרתי לך את הכל בעולם, ומה אתה אומר לי? אני בדקתי, אז אני צריך להגיד לי עוד להשיג לי כסף. למה? כי חלק מזה לא היה קיים. אז מכיוון שאתה אמרת לגבי נהייתה גם זה, אז אני
אקח מום, זה חלק מובן. קודם כל, אתה הוספת פה פרט שלא כתוב בגמרא. אתה הוספת פה פרט שלא כתוב בגמרא שהוא שילם תעריף יותר זול.
זה חייב להיות, מה, לא, חייך, אתה יכול
לדעת, חכם גדול. רשי מסביר טוב, רשי מסביר לא. זה אנשים כפייתים, אתה לא מכיר כפיית, יש את זה באצלנו, אנשים, אתה עושה את זה, למדתי בישיבות, זה נקרא כפייה, זה נקרא באצל המטפלים, זה נקרא כפייה דתית. מה זה אומר כפייה דתית? בן אדם הולך נוטל ידיים במקום שלוש פעם הלכה, הוא נוטל 40 פעמים, וכן ראיתם בחורים בישיבות, אתם לא יודעים מה יש. ברוב שיש מפעמים זה, 40 פעמים. קריאת שמה, הבן אדם אומר 50 פעמים. אז רשי אומר אותו, הוא רואה פה משלם מחיר. הוא אומר, זה בן צדיק, הוא לא רוצה לבד. הוא אומר, תראה, אני לא, הוא לא רוצה תרומת. אבל מה יהיה הדין? תקשיבו, הפרה הזאת, יש לה רק מום אחד, והוא מתחיל עם אותו מום. אומר, תקשיב, הפרה הזאת היא נשכנית. הוא אומר, תקשיב, הפרה נשכית, נשכנית. ואז הוא אומר, אבל יש לה עוד מומים. בכזה מצב מצאת את הנשכנית, אז ברור שזה לא מקטות, זה מה שזה מה שזה. אבל אם לא חיברת את זה בין אחרים, רק אמרת, מום זה. אמרת את זה, מה אמרת? מום אחר. אז פה בכזה מצב אין זה מקח טעות, וכמו שרשי מסביר,
שקרש
לו שם אותו מום לבדו. אתה אמרת היא נשכנית, ואמר לנו מום זה בא ועוד מומים אחרים. אז פה בכזה מצב, אפילו ששילמת תעריף זו, בגלל שאמרת את זה דוגרי בהתחלה, לא חיברת את זה בהבלעה.
בדיוק, כי בהבלעה הוא עבד עליו.
בדיוק.
הוא אמר ממנה, הוא לא יהיה, זה לא נכון.
יפה, זה המילים שמה שאמרת להם, אם הוא מבליע את זה, זה עבד עליו, אם הוא אמר את זה בהתחלה ואומר יש עוד, אז אפילו שבסוף יש
עוד,
ואין מומים אחרים, פה אנחנו אומרים שזה מקח טעות. זה אומר רבי יוחנן. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא מרבי יוחנן, למרות שהברייתא הולך להיות בנושא בני אדם ולא בבעלי חיים, אבל הגמרא הבינה שזה אותו דבר. תניא נמי אחי, באותו דין למדנו בברייתא. רבי יוחנן היה המוראים הגדולים של ארץ ישראל, אבל הוא לא היה תנא. הגמרא אומרת, יש לנו ממש ברייתא כמו רבי יוחנן. תניא נמי אחי בברייתא, בן אדם המוכר שפחה לחברו, ואמר לו, לפני שהוא מוכר לו, ואמר לו, שפחה זו שאני מוכר לך, שותיי, השם ישמור על כל שונאי ישראל, נכפיתי, נכפיתי זה גם רחמנא ליצלן, לא עלינו מהלחם, זה מישהו שחולה במחלת הנפילה.
שותה או סוטה? מה כתוב פה?
שותה. שותה, איך אתה סוטה? שותה היא, נכפת היא, משועממת היא, הסתכלו מה שרשי אומר, משועממת משוגעת. רשי אומר לך, אתה משוגעת. זה נקרא משועממת היא, ובסוף, והוא רואה שהיא, אתה יודע, היא לא לוקחת כדורים, הכל תקין, אבל בסוף היה במום אחד, הסנפו בין המומין, הרי זה מקח טעות. אבל אם הוא אומר מום זה, תקשיב, הוא אומר, היא משוגעת, ויש לה עוד בעיות. בכזה מצב מום אחר, ואז רואים באמת שהשפחה הזאת היא משוגעת, ואין לה אחרים, ואפילו שהוא אמר, יש לה עוד מומים אחרים, פה זה אין זה מקח טעות. עכשיו, אמר לי רב, אך דרי דרבה לרבשי, בצורה שמזכרנו בבריית, הזכרנו בבריית, שהמוכר אומר ללוקח, שפחה הזאת, שוטאי, חולאי, משוגעתי והכל. מה יהיה הדין אם בסוף נמצא שהיו בה כל המומין הללו? אז מה? מה יש המשך בשאלה? הגמרא מסבירה מאוד את זה בקיצור את השאלה. רש"י יותר מסביר. הגמרא אנחנו לא מסבירים את השאלה. מהו? אז מה באמת השאלה? כמו שאתה אומר, בדיוק, מצא את הכל. אז רש"י דיבור המתחיל, היו בה כל המומין הללו. אז רש"י אומר פה את הקטע שלא יודע למה זה לא כתוב בגמרא, אבל מלא פעמים אנחנו רואים, זה הדרך, הגמרא מקצרת. ואינו מקפיד, אלא על אחד. זאת אומרת, הוא הלך, הוא קונה שפחה, הוא אומר לו, תקשיב, יש לה, זהו, מחבר את הכל ביחד. בסוף מוצאים שיש לה הכל, אבל הוא אישית מקפיד רק על אחד מהבעיות האלה.
מי זה הוא?
הוא קונה, הוא קונה. עכשיו תראה את ההמשך של רש"י. הוא בא וטוענו, כסבור הייתי שאתה כולל בה מה שאין בה, מה שיש בה. אז הוא טוען, ואילו ידעתי שזה בא, לא הייתי לוקחה, הוא טוען שאתה מנית לי את כל הארבע מומים האלו יותר, אני חשבתי שקלמת גם כמו שאתה מהסוג אנשים שאתה גם אומר מומים שאין בה. אם הייתי יודע שמום הזה בא, אז לא הייתי קונה, אז הוא רוצה לבטל את העסקה. אז הגמרא אומרת מהו? האם הרשע של הברייתא שהוא מזכיר לו מספר מומים שאנחנו אומרים שזה מקח טעות, זה דווקא באמת באופן שהיה לה רק אחד והכל אין? או שזה גם במקרה שהוא אומר שהכל היה והוא אישית מקפיד רק על אחד, אז אומר בגלל שחיברת. מה שרבי דוד אומר שהוא לא מבין, הוא צודק, יש מפרשים באמת שחולקים על רש"י בהסבר, אבל כל פעמים בוא נראה את הפירוש הזה קודם. אז מה התשובה? אמר לרב מרדכי לרב רש"י, אחי אמרינן משמי דרבה, ופה אנחנו עוסקים ברבה שברור שבכזה מצב היו בכל המומין הללו, אין זה מקח טעות. זאת אומרת, היו בכל המומין הללו אין זה מקח טעות, התשובה פשוטה, זאת אומרת, לפי השאלה, ברור, אתה לא יכול להגיד, בגלל שחיברת, אז חשבתי שבדיוק האחד שאני מקפיד אין בה, כי אתה סתם אומר, זה ברור, אבל זה רש"י מסביר, אבל הפירוש לפי הפירוש של רש"י זה קצת קשה, שהתשובה ברור פשוטה, למה? אז יש כאלו ראשונים שמסבירים את הגמרא בצורה אחרת, שמה? שהוא הלך לקנות שפחה, הוא מצא, בוא נגיד, את הפירוט הזה, את ארבע הבעיות, משועמם את זה, ואז הוא ידע את הכל, ואז הוא מגיע, הוא לוקח, קונה אותה, הוא רואה חיסרון חמישי. זה הכוונה, שכתוב פה בגמרא, כל המומין הללו, כאילו שמוסיפים בו, כמו שאנחנו אומרים שחסר פה, הוא עושה מצב בעוד מום. ואז הוא אומר, תקשיב, אני לארבע הסכמתי, לחמש לא הסכמתי, אז זה השאלה פה של הגמרא. הוא טוען, והמזכיר טוען, אם אתה אחד, שאין לך בעיה עם משוגעת, עם חולת נפילה, ואם זה את גם אם
יחיד...
והסוחר אומר לו, אני מה, זה יכול להתמודד, אבל בוא נגיד עם חירשת, אני לא יכול להתמודד עם אחד שחולה...
באתי להגיד אחד שלא שומעת גם.
מה?
באתי להגיד חירשת.
בדיוק, דוגמה כאילו, הוא אומר, אם אתה כבר, אם יש לך בעיה מחלת הנפילה, והכל, אז גם אם זה אין לך בעיה.
זה שפחה עברית או גויה?
לא, שפחה זה כנענית. איפה שכתוב בגמרא שפחה אין דבר כזה. אז בקיצור, על זה התשובה אומר לו לא. אם היו בכל מנהל, אתה לא יכול להגיד עכשיו בגלל משהו קטן, זה מקח טעות. ככה יש רגמנים שמסבירים.
לא, אבל אם באמת זה שזה בעיה.
אבל אחרי שרבי דוד שאל, באמת אני גם מסכים איתו, שגם לי היה קשה.
לא, אבל אם היה אמור נוסף של חרשת, הוא לא היה מסכים.
זה לא אחרונים, זה
הכי שומעים. כי חרשת היא לא שומעת מה הוא רוצה, אז מה יצא לו מזה?
לא, חולת כליות.
לא, לא, אני דווקא עומד על זה.
על כל שונאי ישראל, אנחנו אומרים שזה ילך, אתה יודע לאיפה, על כל שמה. על כל ה...
על החמאס ועל החיזבאללה.
כן, בעזרת השם, שרבי שמעון בן יוחאי יגן עלינו ועל כל ישראל. שכבר שנה הבאה כן נוכל לעלות, אולי עוד השנה יהיה נס פתאום. לא יודע. אתה יודע, פתאום מאסון מירון והקורונה, ופתאום, אתה יודע, אנחנו מילדות לא מפספסים שנים, זה כזה עצוב. השם ישמור. אנחנו כבר נכנסים לשבוע של רבי שמעון עוד מעט, ספירת עוד. שהשם יעזור, יגן על זכותו, יגן עלינו. עכשיו, אנחנו מגיעים למשנה. אני חושב שאני אעשה אתכם סיכום קטן, כי אם תבינו את הרעיון
זה... רגע, אבל גמרת את הגמרא.
לא, גמרנו.
לא. אז אני אמרתי לך לרבה, שיהיה חברה,
חברה הבאה.
לא, מה, איזה מקטעות.
עכשיו אנחנו מתחילים משנה מאוד מאוד מעניינת. המשנה הולכת פה גם כן על אותו רעיון, שבן אדם סוחר משהו והוא מוסיף, אבל בוא, פה אנחנו צריכים לדעת קודם כל ככה, מה הסיפור פה? אנחנו יודעים שיש לך, היום ובזמננו זה לא הולך עם המשקלים של קור ושיער וקר, יש לך ליטר, חצי ליטר. עכשיו, במשקלים יותר גבוהים, כן, טונות וזה, אז אתה, בוא נגיד, יש לך עכשיו כלי שיכול להחזיק ליטר, אז בליטר, אם אתה מחזיק, אם אתה מכניס פה אבן, אבן, יש כמה שלוש אבנים, זה כבר מגיע, אפילו שזה לא מתמלא עד הסוף, זה כבר מגיע לזה. אבל אם אתה תמלא דברים רכים, אז בשביל למנות ליטר, זה עד הסוף. זאת אומרת, יש דבר, אני אגיד את זה בלשון התלמודי שזה נקרא, איך שהכנתי את זה פה לעצמי, שנראה את זה בגמרא. יש שתי מידות בגמרא. מידה אחת זה נקרא משקל, מידה שנייה זה נקרא נפח. מה זה אומר? הנפח זה נקרא כאילו המיקום. המיקום זה נקרא, כמו שאמרתי, יש לך כלי של ליטר, זה מיקום, זה נקרא בגמרא נפח. אחר כך יש לך משקל. איפה? אם זה דבר קל, דוגמה, כמו מרק או אוכל, אז ליטר זה יהיה המשקל של ליטר, אז רק אם... זה יהיה מידוק טוב. אבל אם אתה מכניס משהו כבד, כמו אבנים ודבר כזה, אז אתה מבין, אתה מגיע למשקל...
אוכל.
עכשיו, בדרך כלל, מבחינת הראש, אמור להיות, זאת אומרת, אם באמת יש לך שלוש אבנים, ויש לך משהו יותר קל וזה יותר, אם זה מגיע לתכלס, לאותו משקל, אז אפילו שמבחינת הנפח זה יותר ופה זה פחות נפח, אבל מה אמור להפריע, נכון? עכשיו פה אנחנו הולכים לגלות במשנה שלנו שיש דבר כזה שלא לפי, לא תמיד אנחנו רואים דבר כזה, יש מלא פעמים שאפילו מבחינת משקל, ואפילו נראה עוד פחות משקל, אם הלכת ושינית משהו, הוספת משהו שיש יותר נפח, אז זה כבר קפדה. אז במה הדברים אמורים? בואו נתחיל את המשנה ותוך כדי נסביר. אומרת המשנה, סוחר את החמור להביא עליה חיטין, ובסוף הביא עליה שעורים. זה רק אני רציתי להתחיל. עכשיו מה? אנחנו יודעים שכל דבר יש, כמו שאמרתי, שיש כלים, שכלי הזה יכול להכיל ליטר, כלי הזה יכול להחזיק טון, והכלי הזה יכול להחזיק יותר, כן, מסעיות יש לך זה. אז אותו דבר, מסע החמור, כמה חמור יכול להוביל?
לתך.
אז חכמים שיראו שיש בכוח לתת מסע של לתך. מה זה לתך חיטין? לתך זה מידה של נפח.
15.
לתך זה מידה של נפח, שזה הופך להיות חצי קור. לתר זה חצי קור, אני כתבתי את זה פה לעצמי, אז אני אגיד לכם כמה בדיוק גם זה בשיער, במשקלים הקטנים. כל קור, קור זה מידה יותר גדולה, אז כל קור כמה זה? 30 שיער. כשאני אומר לך לתר זה חצי קור, אז כמה שיער זה לתר? זה 15 שיער. עכשיו, כשאני אומר לך שהחמור יכול להחזיק 15 שיער, שזה נקרא לתר בשפה, וזה נקרא בשפה מידה גדולה חצי קור, זה לתר של חיטי. חיטים, המשקל שלו יותר כבד, מסעורים בכמה? באחד. זאת אומרת, בסעורים, כמה חמור יכול לסחוב בסעורים? של 16 שעה. זאת אומרת, אם אני אומר שלתך חיטים זה 15 שעה חיטים, של סעורים היא יכולה להחזיק 16 שעה סעורים, עוד שעה.
ברור.
כן. עכשיו בוא ניכנס למידה יותר קטנים משעה, אנחנו אמרנו כבר קור, קור וצעה. בוא ניכנס למידה יותר קטנה, וזה חשוב כי נראה את הכל במשנה. המידה יותר קטנה זה קו. כמה כל שעה יש, כמה קו יש בכל שעה? הרי כל כתבתי פה לעצמי ביפה, שש קבים. שש קבים יש. אז לפי זה יוצא שכל קור, כמה קבים יש, קור זה שווה 30 שעה, 30 כפול 6 קבים, זה יוצא 180 קבים. עכשיו, כשאני מדבר איתך על לתך, אז כמה קבים זה בלתך?
90
קבים. תזכרו את המספר 90, כי רציתי חשוב, נראה בסוף המשנה, שאם אנחנו תמיד, תמיד 1 חלקי 30, אז תבינו ש-90 לחלק ל-3 זה 30, אז זה מאוד חשוב. עכשיו, אז המשנה שיערו, החז"ל שיערו שחמור יכול לסחוף כמה? לתך חיטים, ושעורים אני יכול להוסיף עוד אחד. אז עכשיו, פה היה מקרה כזה, בן אדם הלך למזכיר חמורים, אומר, תקשיב, אני סוחר את החמור בשביל מה? להביא עליה חיטים. כמה חיטים? לתך של חיטים, כי זה הוא יכול לסחור. מה הוא עשה? והביא עליה שעורים. הגמרא הולכת להביא פה מחלוקת אביי ורבא, איך אנחנו מסבירים את המשנה. אני כרגע אסביר את המשנה כמו שרשי מסביר פה על המקום. רשי הולך פה עם המהלך כמו אביי. אנחנו מסבירים את המשנה שכל המשנה הולכת על קו, על מסלול אחד, על אותו נושא, אז אני מסביר פה כמו אביי. כמה הוא הוסיף שעורים? אז כמו שאחר כך נראה בגמרא, בספר של המשנה, שעד כמה הוא יכול להוסיף, אז אנחנו נראה שהשיעור שהוא הוסיף פה למעשה, זה נראה כמו שרשי מסביר, הוא הוסיף לא עוד שעה שעורים, הוא הוסיף חצי שעה שעורים, שכמה סך הכל הוא הוסיף, כמה קו הוא הוסיף?
שלושה קווים.
סך הכל הבן אדם הלך, ומה הוא עשה? עשה שלושה קווים. עכשיו, מבחינת המשקל, איפה אתה נמצא, זה עדיין אפילו פחות ממה שאתה יכול, תקשיבו טוב מה שקורה פה. אתה נמצא פה במשקל, לא אפילו הגעת, לא הגעת למשקל שווה, כי משקל שווה זה רק היה אם היית מוסיף כמה, אם היית מוסיף שיעה שלמה. הוא הלך והוסיף חצי שיעה של סתורים סך הכל, מה הוא עשה פה? אז הבאי, אנחנו מסבירים כמו שהבאי מסביר פה את המשנה, אז ככה רש"י מסביר פה על המקום, אז בכזה מצב אם הביא עליה שעורין, וכמה שעורין הוא הביא, וכבר הגמרא תסביר למה הוא הביא, מסוף המשנה הוא הביא שזה יקרא, הוא הוסיף שלושה כף שזה חצי שעה, אנחנו אומרים שאם בסוף התקלקל משהו, החמור התקלקל משהו, אז אנחנו אומרים כבר חייב. למה הוא חייב? מה הוא עשה? כי בנפח הוספת. בנפח הוספת רב יואב. בלטח חיטים, כמה נפח זה לוקח? אמרנו שיש שתי נפח, יש משקל ויש נפח, אז במשקל אפילו היית צדיק, אז היית פרות. אבל בנפח, אז מבחינת הראש שלנו, אנחנו עד עכשיו ידענו, ריבונו של עולם, מה זה משנה אם אתה לוקח שתי אבנים, אם אתה לוקח עכשיו כמה בקבוקים חד פעמי, כמה פלסטיק, שזה יותר. אבל פה ההתנה של המשנה, כמו שהבאי מסביר פה, הרגע שאתה הוספת בנפח, אפילו במשקל זה לא ששינית, אז אם קרה משהו זה עול של הסוחר והוא חייב לשלם.
פחות.
אפילו פחות במשקל, אבל בגלל שהוספת בנפח אתה כבר חייב. ואותו דבר, מה היה הדין ממשיכה המשנה? אם שכרת להביא עליה לטח תבועה, והביא עליה תבן, שכמה תבן זה יותר קל במשקל מהתבועה. אז אם הוספת, כמה הוספת? אז אנחנו הולכים ואומרים לך, שלושה קו, כבר נראה מאיפה אנחנו לוקחים את המספר שלושה קווים. אז בכזה מצב אנחנו כבר אומרים חייב, כן, אתם רואים, אתם לא מאמינים, תסתכלו איך רש"י מסביר פה את הבית, תסתכלו רש"י דיבור המתחיל, והביא עליה שעורים שהם קלים מחיטים, חייב בקלקולה כמה אם הוסיף שלושה קווים. ולא אמרין על הוריד והשעורים קלים יש לו להוסיף עד כדי כובד לתחיטים לפחות, תבוא למשקל הזה, לא, שמסע החמור לתחיטים חצי קור, עם כל זה אנחנו אומרים, מפני שהנפח קשה לבהמו, זה אנחנו כבר הולכים לראות עכשיו במשנה. מה הסיבה באמת שהוא חייב? אומרת המשנה, מפני שהנפח קשה כמסעו. בגלל שאתה הוספת בנפח למסע הבהמה, אז זה קשה לה כמו שהוספת במשקל למסע, אז אם הוספת בנפח יותר משיעור של לטח, אפילו שלא הגעת למשקל עד פחות מהמשקל, אז אתה חייב אפילו שלא הוספת במשקל למסע.
זה כמו מפרס, שיש לך מפרס של ספינה, אז הרוח גורמת לזה לזוז אולי.
לא ידעתי את זה, מה שאתה אומר, אבל אני שומע, כן. עכשיו, לפי הבעיה, זה עכשיו זה המשך מהרשע, אבל ממשיכה המשנה, אבל מה יהיה הדין להביא לטח חיטין והביא לטח שעורין? אני חושב שאתה, אתה עשית אותו נפח ואותו משקל, לטח חיטין ולטח שעורין ולא הוספת לשיעור. זאת אומרת, פה אתה יותר צדיק, זאת אומרת, לא הוספת כלום, לקחת פשוט לטח של חיטין ולטח של שעורין. לטח אמרנו שזה 15 שעה, שמת 15 שעורין.
אבל נפח יותר גדול.
לא.
כי בסעיל ככה אמרנו.
לא, אז אני רואה שאתה לא, אני חבל ששאלת. לא, אתה לא חבל את ההפך, סליחה. מה פתאום, מה זה המידה של נפח כמו שאמרנו?
נפח זה נפח.
הכלי הזה, כמה זה מחזיק הכלי הזה? לטח.
יש משקל ויש נפח, יש הבדל גדול מאוד.
לטח אמרנו זה משקל.
במשקל שעורין יותר קל מחיטין. תקשיב טוב, אתה
אמור. אבל
לטח זה כלי במידה. לנו יש פה כלי שמחזיק לטח. מה זה משנה לנו אם אתה מחזיק פה חיטים? הפוך, אם אתה מחזיק פה שעורים אתה הרבה יותר טוב. כי המידה והמשקל הוא אפילו פחות. ההפך, המפרשים שואלים למה זה לא פשיטה. החלק הזה במשנה הוא לא פשיטה. אתה לא הוספת פה במידה כלום. אתה, הלטח, נשאר פה לטח אותו מידה.
אתה יותר תוך הנחה שיש כבר כלי של לטח, זה לא ככה, לא?
יש פה,
לטח זה מידה.
מבחינת, אין לנו פה כלי של לטח. כי אנחנו מדברים פה ששמת על חמור. אבל מבחינתנו, אני רוצה שתבין את זה, אז אני מסביר לך את זה כמו זה. כשאתה שם על חמור לטח חיטים ולטח שעורים, אז בלטח שעורים זה אפילו יותר פשוט.
זה ברור. אם אתה אומר שזה הלפח אפשר אותו דבר, זה גמור.
כן, הפוך, זה אפילו פחות.
לא, הנפח לא, המשקל.
בכזה מצב שהוספת שלוש
קו, כתוב שלא הוסיף.
על הלטח, אז פה אני אומר, אפילו שהמשקל פחות נמור, בגלל שהנפח התהפך, אז השלוש קו כבר מפריע. אבל בכזה מצב שלא הוספת את השלושה קווים, זה היה לטח, אז הפוך זה אפילו פשיטה. אז לפי הבאי זה ההמשך של המשנה. אם להביא לטח חיטים ומה עשית, והביא לטח שעורים, ולא הוספת השלושה קווים. אז פה בכזה מצב זה לפי כל העלמה, ברור שאתה פטור. זאת אומרת, אותו נפח, ואפילו משקל יותר פחות, אז פה אנחנו אומרים שפטור. עכשיו, אם הוסיף על מסעו, זה כמו שלפי הבית, כמו שאנחנו מסבירים פה את המשנה, כמו הסיפור שלמדו ברשע, אז פה אנחנו אומרים חייב. עכשיו, אתם שאלתם מקודם, מאיפה רש"י לוקח, ואנחנו רואים הגמרא, מאיפה הבית לוקח שהסוחר את החמור להביא חיטים, והביא עליה שעורים. לא כתוב במשנה כמה שעורים הוספת. רש"י מסביר, כמו שאבאי אחר כך מסביר בגמרא, כמה שעורים מדובר? שלושה כף, שזה כמה? שזה חצי קור, חצי שעה. מאיפה אתה לוקח את זה? מההמשך של המשנה, אבל לפי רבא באמת, שרבא הולך לחלוק על, 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 על כל הפירוש הזה, אז לפי רבא לא להגיד בביאה לעשורים שזה נקרא שהוספת שלושה קו, והוא גם הולך להגיד שהספר של המשנה זה בכלל מחולק לשתי סיפורים פה. אז אנחנו רק הסברנו פה את הבעיה, זאת אומרת, המשנה, ואם הוסיף על מסעו חייב, וכמה יוסיף על מסעו ויהיה חייב, הסומכוס אומר משום רבי מאיר, שאה לגמל ושלושה קבין לחמור. אז לחמור שלושה קבין הבנתם למה? כי הסיפור פה הולך להיות שתמיד כמה אתה צריך להוסיף בשביל להיות חייב, אם אתה מוסיף על ההפך, אחד מחלקי 30 משיעור שאה. אז אם ככה, כמה קבין יש לנו בלתך, רבי זה? כמה קבין יש לנו בלתך? עכשיו אתה אמרת 90 קו. 90 קו יש לך. 90 מחלק ל-3. 30 קו. כמה זה 30 קו? כמה זה 30?
30
לתך. אז יוצא...
15.
אז 1 חלקי 30 כמה זה? 1 חלקי 30 זה 3. 3 קו. כי אני אומר, בשביל שאתה תוסיף, צריך להוסיף ונוספת על המסע, 1 מ-30 משיעור מסעה. כן, מה הבעיה? 1 מחלקי 30. 90 לחלק ל-3, 30. 30 לחלק ל-1. 30 לחלק...
30.
זה 6, לא?
1 חלקי 30.
30 לחלק ל-10 זה 3.
מה?
1 חלקי 30 זה...
לא, לא. רגע, אם אתה הוספת 1 מ-30 משיעור מסעה, אתה חייב. אז לכן אנחנו אומרים, כמה חמור יכול לקחת? 15 סעה. אז כמה זה 1 חלקי 30? 3 קו. שכמה זה 3 קו? חצי סעה. כי כל סעה זה 6 קו.
למה 1 חלקי 3 זה 3 קו? 1 חלקי 3 מה?
1 חלקי 30.
1 חלקי 30 מה?
1, אם אתה תוסיף מסע 1 מ-30 מהשיעור המסע שהוא יכול לספור. אז כמה הוא יכול לספור? לתך. כמה זה לתך? כמה סעה זה לתך?
15,
כמה קו זה?
90. לתך זה 90 קו.
לתך זה 90 קו.
נו.
כמה זה 1 חלקי 30?
מה זה חלק 30? 1 חלקי 30 ממה? מ-90?
מה פתאום? 1 חלקי
30? 1 לחלק 30 מ-90?
למה זה היה לי כזה פשוט? זה באמת פשוט. רגע, בוא תהיו איתי ביחד. כמה חמור יכול לסחוב לתך? כמה זה לתך? 15 סעה. 15 סעה, תחלק אותו. אז תגיד אתה.
אנחנו מדברים, סעה זה 30, כלומר, לתך זה 15 סעים.
לתך זה 90 קבים
שזה 15 סעה. לא, זה חצי של
סעה. כן.
נכון?
לתך זה 15 סעה.
זה חצי.
15 סעה, נו.
כל סעה 6 קו.
אז שלושה...
אז כמה קבים יש לך 90 קבים?
כאן חצי סעה. חצי מ-30, חצי מ-15, זה חצי מ-30,
לא מה שאמרתי.
לפי... לא מה שאמרתי,
לא מה שאני אמרתי. לא, בדיוק. אז יוצא ביחד סך הכל 1 חלקי עם 1 מחלקי 30, זאת אומרת...
חצי מסעה לחלק ל-30, זה 1 חלקי... זה ל-15, זה 1 חלקי 30.
1 חלקי 30. עכשיו בואו נלך לגמל. מה כתוב פה? שגמל... גמל, אם הוספת סעה לגמל, למה? כי כמה גמל יכול לסחור?
מה?
30. 30 סעה. כמה זה 30 סעה?
אז זה 3 חלקי
90.
3 חלקי 90.
3 חלקי 90.
כן,
זה לא 1 חלקי 30.
3 חלקי 90 שווה. אני עשיתי 1.1. עשיתי פה
3 חלקי 90 ו-1 חלקי 30.
כאילו 1 חלקי 30. זה מה שאני כתבתי לתניה, אני קשה לבטות את זה. יפה.
כאילו היה לך 90 קבים, והוספת על זה עוד 3 קבים.
עכשיו הוספת
על זה 3 מה-90.
ובדיוק זה יוצא, אז זה השיעור.
לא, בגמל זה 30.
גמל, המסע של הגמל זה קור שלם. זה 30 סעה. אז כמה בשבילו זה 1 מחלקי 30? סעה שלם. אז לכן הוא מסיים את המשנה מאוד יפה, נחזור לענייננו. וכמה יוסיף על מסעו ויהיה חייב? הסומכוס אומר משום רבי מאיר, לגמל, 1 חלקי 30 זה סעה. כי אם הוא יכול לסחוף קור של 30 סעה, אז כמה זה 1 חלקי 30 סעה? אבל היא 3 קבין לחמור, כי כמו שאמרנו, כי הוא 15 סעה, 15 סעה זה אמרנו זה 90 קו, 90 מחלק ל-3, אז שווה 1 חלקי 30, שזה יוצא בדיוק 3 קבין.
ומאיפה הביא את ה-1 חלקי 30? זה משהו...
לא,
כי אנחנו דיברנו על השיעור...
זה חצי חלקי 15.
זה מבחינת קו.
בסדר, אבל מאיפה הוא הביא את זה?
כי אנחנו מדברים כרגע על שאה, שאה זה מידה יותר קטנה, כאילו יש לנו ככה, יש לנו קור, יש לנו שאה ויש לנו קו, כן? אז אם אתה מסתכל...
לא, איך הגיע ליחס הזה?
למה דווקא 1 חלקי 30? למה דווקא?
הוא בדק במעבדה ולכן
זה ככה. זה היה המלאך שנתן להם הקדושים.
לא, אצבע, הוא בדק.
זה רבי מאיר, אתה מרבי מאיר. סומכוס אומר את זה בשום רבי מאיר. עכשיו, אנחנו כבר 9:35, ברוך השם התקדמנו. מה שעכשיו שמעתם, הסברתי את המשנה, זה הכל המלאך של אביי. שמה אביי אומר? אביי אומר ככה. אם אתה הוספת משהו, זאת אומרת, יש סיכם להתחלק לחיתי. הוספת על הלטח עוד משהו, אפילו שזה בסעורים שהמשקל אפילו פחות, אם הוספת, בכמה הוספת? 1/30 הוספת, אז אפילו שהמשקל פחות, אם הנפח יותר זה לא משנה ואתה חייב. רק אם אתה ממש, זה ברור, זאת אומרת, אתה סיכמו איתך לטח חיתים, אתה משלה לטח סעורים, אז זה ברור שאין לך סיבה להיות חייב, כי הפוך, היית יותר טוב.
כי המשקל פחות,
המידה זה אותו מידה, מבחינת המידה זה אותו מידה. אז החידוש הוא שאנחנו, זאת אומרת, על פי טבע אמור להיות, שאנחנו כמו שידענו, לא תמיד מסתכלים על זאת אומרת, בדרך כלל זה הולך, יש משקל ויש נפח, אבל בכזה מצב שהמשקל הוא פחות, אנחנו מסתכלים עד שזה יהיה אותו משקל. פה מגיע תנה, המשנה אומרת לו, אם הוספת עד, במקרה שלנו זה יוצא, שעד הוספת חצי שיעה של 3 קבים, פה תקדם מצב אתה מחייב, ואז המשנה מפרשת למה, מפני שהנפח קשה כמסור, הנפח יותר קשה לבהמה, ואז המשנה ממשיכה, זה הכל המשך, שאם זה היה אותו דבר אתה פטור, ועד כמה? רב החולק עליו הדבר הזה, ורב הולך להגיד פירוש אחר על המשנה, וזה אנחנו הולכים יותר ללמוד עכשיו את הרב, ולהביא את זה, הכל הולכים. אז איתמה, יש לנו מחלוקת הבעיה ורבה איך להסביר את המשנה. מה הסיבה שאם אתה סיכמו איתך לטח איתי מבית הלטח סורים אתה חייב? אז הבעיה אמר כי כמו שאמרנו קשה כמסעות נן, ומה הסיבה? פשוט כמו שכתוב במשנה הסברנו, נפח קשה כמסעו. רבה אמר, לא כמו שכתוב במשנה קשה כמסעו, כמו שאמרנו, המשנה פה יותר מוכחת, גם מהלשון המשנה מוכח כמו הבעיה, לא כשרה שמסביר. גם מהלשון המשנה בקטע הזה, כי במשנה כתוב בפני שהנפח קשה כמסעות. אבל רבה לא אמר ככה, רבה אמר כי הנפח קשה למסעות נן. אז מה הכוונה? אז הגמרא מפרש את הבעיה. הבעיה אמר קשה כמסעות נן, אז הוא הביאר ככה, כמו שכבר הסברנו באריכות מקודם. כי נפחה, הנפח זה בדיוק כמו משקל. נפחה כתיקלה. אז לכן, תקלה זה נקרא ברמית משקל. אז לכן, ואם הוסיף 3 קבין, אם הוספת 3 קבין על הלטח, אנחנו אומרים כבר חייב, אפילו שהמשקל אותו דבר, בגלל שהוספת פה נפח, ואם הוספת נפח בשיעור של 3 קבין במעלה, בנושא של החמור זה השיעור, אתה כבר חייב, זה הבעיה, זה הסברנו בנו. רבה אמר שהנפח קשה לא כמסעו. לא אמרנו שנפח זה כמו משקל. קשה למסעות נען, אז מה הביאור הדבר? הביאור הדבר זה ככה. כי הוא סובר, תיקלה כתיקלה. הוא סובר בדיוק אפור. הוא סובר שהמשקל המסע קשה לבהמה כמו משקל המסור. זאת אומרת, מבחינת משקל ונפח, מבחינת משקל, זה אותו דבר.
זה מה שקובע.
אז מה הסיפור במשנה שלנו לפי רבה? לפי רבה שלנו הפוך, מה שרמידה אולי רצה להגיד לה כמו רבה. פה, המשקל היה שווה. זאת אומרת, פה מדובר שכמה הוספת לו, לא אמרת, היית אמרת משהו אחר. פה מדובר שאתה הבאת פה, אני סיכמתי איתך לטח חיתים, וכמה הוספת? הוספת פה לטח סעורים. המשקל היה אותו משקל. אם היית שם משקל פחות, כמו שהבאי מסביר את המשנה, מה פתאום? למה שתהיה חייב פה? רק פה הסיפור היה, רבי יהודה, אני הבאתי לך בשביל לשים לטח חיתים, מה אתה הלכת שמת? שמת לטח סעורים. עכשיו מה יוצא פה? המשקל שסיכמתי איתך זה אותו משקל, אבל מה הוספתי פה?
נפח.
הוספתי פה נפח, אז זה הסיפור במשנה. אז לפי הרבה, איך הוא מסביר פה את הרשע של המשנה? בוא עכשיו סכנו זו במשנה. הסוחר את החמור להביא עליה חיתים, והביא עליה סעורים, לא כמו שהסברנו הבעיה, שהביא עליה הכוונה שהוספת על הלטר רק כמה? לטר ועוד 3 קבין, הפוך, הביאה לסעורין, הבאת עכשיו את עוד שיעה שלמה, לא חצי שיעה, הבאת עכשיו שיהיה משקל שווה, סיכמתי איתך לטר חיטים, ואני שמתי שיהיה אותו משקל, אז שמתי עכשיו לטר פלוס שיעה שלמה, לא חצי שיעה. על זה כתוב במשנה שאתה חייב, למה? כי הוא קשה למסעו, החמור, אם הוא סוחב, אפילו מבחינת המשקל אותו דבר, אם הוא סוחב עוד נפח, זה יותר קשה לו, ואז אתה חייב. אבל לפי רבה, אם הוא יעשה רק לטח של סעורים פלוס חצי, זאת אומרת פלוס 3 קבין חצי שיעה, אם המשקל עוד לא שווה, אז התוספת הזאת של נפח זה כלום. זה הדיור של רבה. רבה אמר עוד פעם, תיקלה, מה שכתוב במשנה כסה למסעות נן, כי במשנה מדובר תיקלה כתיקלה, המשקל היה אותו דבר. למה הוא חייב? כי נפחה בתוספת. הנפח הוא תוספת שנחשב כתוספת ולך חייב, אז כמו שהסברנו כבר, אני חוזר פעם שלישית אולי, שלפי רבה מה שכתוב במשנה שיש תוספת תהיה חייב, זה רק אם באמת זה יהיה לך אם הוספת שאה שלמה. אבל אם הוספת חצי שאה, שלושה קבין, אתה עדיין פטור, כי בכזה מצב המשקל פחות, התוספת לא גורע בכזה מצב. מגיע הגמרא מקשה מהמשנה שלנו לשיטת רבה. דן, אנחנו למדנו במשנה שלנו, להביא לתך חיטים וביא לתך שעורים, פטור. ואם הוסיף על מסעו חיה, אז הגמרא מבינה, כמו הבית, כמה הסף, לא כתוב להם הוסיף. אז הגמרא מבינה כמה הוסיף. יש לנו ספר במשנה, תראה מה כתוב בספר של המשנה. סורפוס אומר משום רבי מאיר, סתם מרבי מאיר זה כותב את המשנה. סורפוס אומר, עד כמה תוספת שכתוב חיה, זה כבר מספיק 1 חלקי 30, כמה זה 1 חלקי 30 מלתך חיטים?
3 קבין.
חצי שאה חיטים של 3 קבין. אז איך רבה חולק המשנה שלנו מפורש, הוא עצמו בספר, מסביר פה לכאורה את הרשע, ככה הבנו עד עכשיו. אז לכאורה מה שכתוב תוספת, לכאורה, תוספת, אומרת הגמרא, כתוב במשנה שלנו להביא חטר לתך חיטים לתך שעורים פטור, ואם עושים על מסעו חייב, מה אליו? שלושת קבין. כי הגמרא בונה את זה על הספר של המשנה, אז אם ככה קשה לרבה, נוכל הגמרא, רבה מתרץ לך מאוד יפה. אל תעשה לי פה רשע לספר חיבור. לפי הבית, כל המשנה בנוי על אותו קו. רב עושה לנו, יש רשע ויוספה, מה פתאום? לא, מה שכתוב במשנה שהוספת, כמה הוספת מדובר, שהוספת שאה שלמה. ואז כמו שאמרנו, המשקל פה שווה, רק הבעיה פה שהוספת תוספת. שואלת הגמרא, איך, מה זה נקרא שם ברשע? אבל יש לנו ספה. ועלה קטנה כתוב במשנה שלנו מפורש, וכמה יוסיף על מסור ויהיה חייב. סוף הוא אומר משום רבי מאיר, שאה לגמל שלושה קלה מן החבור. אז כמו שהסברנו הבאי, אחד חלקי 30, שיוצא שלושה קו וחמור, שזה רק חצי שאה. תרץ את הגמרא, מה פתאום? אנחנו אומרים שמה שכתוב בספר אומר רבה זה הלכה חדשה לגמרי. הלכה הראשונה במשנה כמו שהזברנו מקודם. סיכמת לתך חיטים והוספת, מה הוספת? ששמת לתך פלוס שאה שעורים, פה אתה חייב, כי יש נפח, תוספת נפח. מה שכתוב בספר, כמה יוסיף על מסור ויהיה חייב, זה משהו אחר אומר רבה. אחי כמה, איך דלא שני, באופן שהוא לא שינה, הוא היה ילד טוב. אמרו לו להביא לתך חיטים והוא הביא חיטים. עד כמה הוא יכול לעשות תוספת בחיטים עצמו ובסעורים בסעורים? זה עכשיו הספר, שאלה חדשה. אתה, אני סיכמתי איתך רבי דוד, אתה מזכיר לי חמור, לתך חיטים. עכשיו אני שומע בקולך בנושא החיטים, אבל עכשיו אני לארג', אני רוצה קצת להוסיף. עד כמה אני יכול להוסיף, אני עוד יהיה פטור אם יקרה נזק לחמור.
מי מרתך להוסיף?
מה?
מי אמר, סיכמנו לתך, מה שתוסיף?
לא,
אם... זה עבר מינה.
אם הוספתי, עד כמה אנחנו...
מי אמא שצריך להוסיף? אולי נגדך, תקשיב שצריך
להוסיף. ואם הוסיף חיטה אחת, אז מה? אז מה? אז זה רק תגיד שהוא חייב.
זה המשנה אומרת, זה רב אומר.
גם התפזר לך גם בדרך.
סיכמתי, מה...
גם התפזר לך גם בדרך, נופלים חיטים מהרוח.
אז לפי רב הזה הסיפור של הספר. אחי, גם איך הדלא שאני חיטים ומי חיטים? שעורים והביא שעורים. כמה יוסיף על מסור ויהיה חייב? הסורכוס אומר משום רבי מאיר, שאה לגמל, שזה שלושה קבין לחמור. אז לסיכום.
רק כתוב במסכת סוכה ששיעורים זה הלכה למשה מסיני.
ברור. לא, נראה לי שזה עוד פעם בשעה ספורטיה לפחות. אבל מה, זה מים? מישהו הביא לי את המים?
אז זה לא כלל אצבע, זה כאילו הלכה למשה מסיני.
אני מבין פעם שהכל יום יתבורת. אז בואו נתחיל. למדנו משנה, נסכם בקיצור, לא כמו ברכות. לפי הבאי, כל המשנה הולך על יסוד אחד. שהמשנה שלנו מדובר שאתה הוספת, שאתה שינית מחיטים לסעורים, והספר באמת מזכירה, מהספר אנחנו מבינים את הרשע, שמה המינימום שאתה תהיה חייב שאנחנו משינים את, משינים אותך, אם הוספת 1 חלקי 30 ויוצא ששמת לתך חיטים, אפילו פלוס חצי שאה, שלפי הבית המשקל אפילו פחות, אבל אם שינית בנפח, אז אנחנו כבר אומרים שאתה חייב, אפילו שהמשקל פחות, והכל על אותו קו. על יסוד אחד, על קו אחד. רב החולק ורב אומר, המשנה פה שלנו יש שתי דינים, חלוק לשתי חלקים. הקטע הראשון של המשנה מדובר בבית שהוא שינה. מה הוא שינה? הוא הוסיף שאה לסעורים, מבחינת המשקל זה אותו דבר, בגלל שהוספת לנפח חייב, ובספר מדובר שלא שינית, בתוך הלא שינוי כמה תהיה חייב, אז פה למד אחד, אחד חלקי 30.
לא שינית בסוג, אבל שינית בכמות. לא שינית בסוג.
לא שינית בסוג, לא...
שינית בכמות,
הוספת קצת. כמה יוסיף. עכשיו, וכמו שאמרנו, הקטע המשנה קודם כל יותר מוכרחת מהבא עם הקטע הזה שכתוב, כמו שאמרנו בעיקר, שזה ההוכחה, שכתוב במשנה קשה כמה שעות נע, ולא קשה למה שעות נע, ועוד קטע שרשי בעיקר, כי כנראה כמו שאנחנו רואים, כי בדרך כלל הספר, זה נראה פה שזה ממש המשך כזה. עכשיו, הגמרא הולכת לקשות מברייתא שלכאורה יצא קושייה לבית, תשמע. יש לנו ברייתא שכתוב, בן אדם סוחר חמור להביא לתך חיטין, אמרנו 15 עשה חיטין זה המשקל, והביא 16 שעורים. בסוף הוא הוסיף ועשה 16 שעורים. אז כמה, זה סימן לא טוב, אבל השם ישמור עלינו. אם קר לך עכשיו, סימן תדוק חום, אבל, אבל התורה מרפא. חש בראשו יסוד בתורה. אז הכל פנים, 16 שעורים, אז בכזה מצב כתוב בברייתא, שמה כתוב פה מפורש? חייב. מתי הוא חייב? הוכח פה ממש כמורה, אבל מתי, אם שינית, לכמה שינית?
שעה שלמה.
שעה שלמה הוספת. ואז יש לנו משקל שווה, אבל תוספת מוכח. אז אנחנו מחייב, אבל מה יהיה אם אתה רק שמת חצי שעה? שאפילו המשקל פחות, אז לכאורה אפשר לדייק פה כמו רבא, שאז תהיה פטור. ברייתא מפורשת, לכאורה קשה לרבא, מדייק את הגמרא השלושת קבין, אז יהיה פטור. יש לנו פה קושיה מהברייתא לאביי, מגיע הגמרא מתרצת, תרגמה אביי במחיקתא. מה זה אומר מחיקתא? כולכם יודעים, כבר רואים את זה גם כמה פעמים בשעה, שאנחנו יודעים שכשאתה מודד דבר יבש, כמו חיטים וסורים שלא נקרא מים, זה לא מים שמן למורדי, זה דבר יבש, אז זה מחולק לשלוש חלקים בתלמוד. יש דבר אחד שנקרא הנורמה, שזה לא מדי צפוף ולא מדי עמוץ. זה נקרא בלשון התלמוד, זה נקרא תפופות. תפופות זה נקרא, אתה מלא סטנדרט, אתה לא מצופף עכשיו חיטים אחד על השני בצפיפות, ואתה לא נותן גם רבע. רגיל, זה נקרא תפופות. יש עוד מידה שנקרא מחוקות. מה זה מחוקות? אדם קמצן, הוא ממלא לך, יכול למלות לך מידה, של מידה של לב 15, ולשים שם שיהיה לך כאילו מלא אוויר באמצע. מחיקות זה מלשון מוחק. הוא מוריד מלא בעצם. הוא קמצא, הוא שם לך מוחק לך, והוא מרוויח לך.
תוך חבית, אתה שם לך...
אני יכול להגיד לך, אתה שם, יש לך עכשיו אצלי בבית, יש מלא את החצי ליטר שמוכרים בחנות רבע ליטר. אז אם אתה לא מושקל באמת, אתה יכול למלות את זה עד רגיל, ואתה יכול רק להכניס שם הקסה ולשים מלא אוויר באמצע. לא בקטע משקעו, זה עכשיו לכל תגמר מתרצת. עכשיו יש לך, זה נקרא, מחוקות זה נקרא כאילו שממש, ויש לך את הדבר השלישי שבדרך כלל האנשים שממהלים, אלא זה נקרא קדושות, אתה אפילו מעמיס מדי. אז הבעיה אומר, מה שכתוב פה אצלנו, שאתה חייב להוסיף שעה שלמה בשביל שתהיה חייב ולא מספיק חצי כמו שאנחנו במשנה, זה מדובר במחוקות. אז בגלל שמידת השעה של החמור אמרנו 15 שעה, איזה 15 שעה? תפופות, הסטנדרט. אז אם הביאת 16 שעה מחוקות, אז יוצא שבסך הכל זה יוצא 16 שעה מחוקות, זה כמו תפופות, 15 פלוס חצי. אז זה הצירוץ של הבית. תרגם הבית שפה מדובר מחיקת, אבל לעולם הבית נשאר עם הקו שלו. עכשיו, מוביל לפעמים, מדי למבין, אז בן אדם שמוביל עכשיו, אתה סיכמת עם מוביל, שאתה הולך להוביל כך וכך, כן, יש בן אדם שעושה משלוחים מובלות. אז עכשיו דיברנו על חמור, חמור עושה לתחיתים, לתחיתים, הוספת, אז החמור קיבל נזק רציני, מתי אתה זורק את האשמה לסופר, כן? הבאנו מחלוקת הבית ורבא. מהי הדין? אפשר לעשות גם אותו דבר השוואה לבן אדם. בן אדם יש לו גם סוג של כמה יכולות, אבל בן אדם מוביל, מוביל מקרר, מוביל זה. אמרו לו ככה, בסוף זה היה יותר, והבן אדם עכשיו קיבל נזק השם לשמור על גב על אפלו. אז פה, גם, פה יש גם חילוקים, אז אומרת הגמרא כן. אמר מה, תנו רבנן, קם לכתף. קו זה שיעור תוספת לכתף. זאת אומרת, אם בן אדם, אתה סיכמת איתו, כך וכך, אם הוסיף לך למסע קו, אז אתה כבר חייב בקלקולו. מה פתאום קו? אז תקלו רשי איך שרשי מסביר. רשי דיבור מתחיל קו לכתף, אומר רשי, קו זה תוספת לאדם הנושא לכתף, וחייב להוסיף בקלקולו. אומר רשי שמכאן אתה לומד שמסע אדם בינוני, כמה בן אדם יכול לספור? 30 קו בסך הכל, שאין 5 שעים. נכון? כי ככה אמרנו, 5 כפול 6, אתנן, אז כמו שאמרנו, תוספת החמור זה 3 קבין של חצי שעה. אם מסעו עולה את 15 שעה, אז על מה תוספת, כמו שאנחנו הולכים פה על המקף של הבית, אחד מ-30 במסעו, והשמיעינן, ואם הוסיף עליו קו חייב, אז אם ככה, אז בכזה מצב, אם הוספת לבן אדם קו, אז לפי זה אנחנו רואים כמה בן אדם סך הכל יכול לסחור? אתה רואה שבן אדם מלוני סך הכל יכול לסחור 5 שעה.
30 קבין.
30 קבין. מרגלים, אתה לא רואה שסחרו הרבה יותר?
לא,
לא, לא תגיד. המפרשים שואלים. לא, אני שואל. אתה יודע מה התשובה? התשובה שאתם, תדמיד התשובה שהיום מתרצים, שם מתרצים, שהדורות באמת התחלשו. פעם היו אנשים ככה, הדורות נחלשו, אמרנו את זה אתמול גם. התירוץ הראשון, שיש הבדל אם אתה סוחב עם מישהו. כשאתה סוחב לבד, אז זה השיעור. אם אתה יש לך, שם סחרו שם את כל האשכול הזה שכתוב שם את השיעור בחז"ל, הם היו 8 חבר'ה, אה, כן, למרות שאחד, כן אחד סחב. מה אחד סחב? רימון? לא זוכר.
אחד תאנה ואחד רימון.
אז זהו, אבל מדברים על הגפן, שם כתוב שיעור לא נורמלי, שם כמה נמצא כל אחד בחז"ל. אז קו לכתף. עכשיו, הגמרא עוד מעט תשאל, מה זה?
נכון, אומר שם 30 שיער.
מה?
אומר שם 30 שיער, לא?
מה?
הוא אומר שם 30 שיער לאדם.
יו, לפי המפרשים יוצא שם הרבה יותר יצא שכל אחד. לפי השיעור משקל כל אחד הרבה יותר. תחת זה המפרשים שואלים. אבל יש עוד שאלה, פה שזה הגמרא תשאל פה דקה. מה זה נקרא שאם הוספת לך קו יותר, אז הוא כבר נהיה חליה לך וחיה. זה לא כמו חמור, שאם אתה מסכם עם הבעל הבית של החמור, זה לא אנחנו, חז"ל אומרים 15, אז אם אנחנו מוסיפים על חמור, חמור לא יכולה להגיד לך לך מפה. אז פה אנחנו אומרים, אתה מסכים אומר לסופר, אתה עשית פה יותר, תשלם את הנזק. אבל בן אדם, מה זה נקרא אם מישהו שם עליך יותר, הוא חייב? אתה בן דת, אם לא לך מפה, תוריד ממני, לא יכול.
לא, לא רע.
מה זה נקרא? זה הגמרא תשאל, אתה בן דת, מה זה נקרא הוא חייב? האם אתה מרגיש שאתה לא יכול? תעיף את זה מהחיים, אתה פטי? אתה משוגע? זה הגמרא תשאל עוד דקה. כאילו, מה אתה משווה לי פה מבהמה לבן אדם? בהמה, אם הסוחר עושה, בהמה מסכנה היא סובלת בשקט. אז אם הוספת על שיעור חז"ל, אתה חייב להוסיף. אז זה הגמרא תשאל עוד דקה. על כל פנים, קו לכתף, אדריב, אדריב זה נקרא בשפה אחרת לטח. אותו דבר, לטח 15, ככה רש"י אומר. אז זה לעריבה. עריבה זה נקרא לספינה קטנה. אז גם כן מותר לך להוסיף עד לסך, יותר מלטח, כבר מלטח ועלה אתה חייב. קור, קור זה כבר נקרא 30 שאה, זה לספינה, ספינה, ספינה בינונית הכוונה. שלושת קורים זה, עד שלושת קורים תוסיף, מעלה, משלושה ומעלה, זה לבורני גדולה. ספינה גדולה יכולה לסחוב מאוד מלא, אז רק אם תוסיף משלושה ומעלה, רק אז תהיה חייב אם הספינה קיבלה נב. הספינות והכל הבנו, אבל הדבר הראשון אמר מה, קו לכתף, מה זה נקרא, מה שייך לחייו בן אדם שאתה מוסיף עליו מסעות? אם איסא דלא מעצבא, אם הוא מרגיש שהוא לא יכול לסחוב, אתה יודע, יש את המובילים שאתה רואה אותם סוברים, אני לא מבין אף פעם איך, אני לא יודע לסחוב בקושי זה, אבל אנשים סוברים לך מקררים, כל אחד יודע ממה הוא הולך, אנשים סוברים ארמונות שלמים, אנשים סוברים, אז אם הוא לא יכול, מרדת הוא לשד יש, שיזרוק את המסע ממנו, מה הסיפור פה? אז אני כבר מתארץ על הקושייה הזאת, תראה שלוש תירוצים. נראה לי אחד, כל אחד חושב לבד, אחד מהשלושה תירוצים. הבאי אומר, תירוץ הכי פשוט, מה מדובר רבי יואב? מדובר בשכבתו נעל יותר. זאת אומרת, המכה הוא קיבל על הרגע הראשון, לפני שהוא הספיק להרגיש. אחר כך, הנזק נהיה לדקה הראשונה. אבל באמת, אם באמת הנזק קרה רק אחרי 10 דקות עם הברדה, זה נקרא שמחלת. כאילו מה, יכלת להגיד, אל תהיה עכשיו פטי על הבריאות שלך. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, רב אמר, אפילו תמה בשלו חבטו לאלתר, לא צריכה פה מדובר אלא לאגרי תירה, זה ודאי למדין, עושה פה קודם היום והוא מבין. קודם, מה נקרא לאגרי תירה? זה מדובר פה, בן אדם ברוך השם, באמת מעל הטבע. הוא לא קיבל שום נזק. רק הוא מגיע ואומר לבעל המשלוחים, אומר, תקשיב טוב, אני סיכמתי איתך כך וכך, אני עכשיו רוצה את תוספת אתר, ראיתי פה משהו ש... אז אומרים, אם באמת הוא סחב יותר מכזה שיעור, שאמרנו פה כמה זה השיעור, זה קו, אז בכזה מצב הוא יכול לבקש לו על פי הלכה תוספת על המשכורת שהוא נסע מסע יותר מהשיעור. הוא יגיד, זה מה שהקדוש ברוך הוא שמר עליו ולא קיבלתי נזק, זה אבא, אבל תשלם. אז זה הנפקים מן הפה. זאת אומרת,
מה זה? מתאמן מעלית.
אז תירוץ נוסף, רב אשי אמר, או יש לו מישהו שמתעסק בתחום לפעמים, אז הוא מספר לי. רב אשי אמר שלעולם, באמת, באמת, כדי סיפור דוגמאים, מסכנים מפורח, תקשיב, יש מעלית. ולכן היום רוצים לחסוך את כל הדברים האלה. אם הבן אדם אומר בבניין, תקשיב, יש מעלית, ולכן הוא סחב על עצמו קו מכך מגיע יותר, אז זה באמת בעיה, אתה מבין? הרב אשי אמר, לעולם זה שהוסיף עליו את המסע, הוא חייב בקלקול עולם. ולכאורה, אתה יודע מה הסיבה, איזה יופי על מה מתרצת? שהבן אדם יכול להגיד, אני הרגשתי מאוד כבד, אבל אני חשבתי שאני לא בגלל שאני לא יכול לסחוב את זה, הייתי פתאום קיבלתי איזה וירוס, איזה שפעת. רבשי אמר, הוא סבור חולשו דנקית לה. זאת אומרת, הוא תמיד יהיה חייב, אתה יודע למה? כי הבן אדם מדובר פה שהבן אדם אומר, אני לא הרגשתי שזה בגלל הייתי בטוח שאני לא מרגיש טוב בגלל משהו אחר, הוא כזה גבר, אתה מבין? אז יש לנו פה שלושה תירוצים, ואני לא חושב שאחד חולק על השני פה, אני לא ראיתי את זה בפועל, קשה לי להגיד את זה, אבל נראה לי שכל אחד פה יכול להיות באגרת היתר, תזיה הלכה למעשה, שאלה, אני לא יודע מה פוסקי. אם באמת בבוי יגיד, לבקש תוספת אם הוא יכול, אז יכול להיות יש קמח, לא, אני לא יודע. אבל זה נראה פה, לא כל השלושה תירוצים, זה נראה מאוד מקובל. הדבר האחרון שלמדנו פה בברייתא, קור לספינה, שלושת קורין לבורני גדולה. בספינה גדולה זה שלושת קורין. אמר רב פאפא שמאמין, פה אנחנו רואים שסתם ספינות, אם זה סתם ספינות בינוניות, זה כמה זה? בתלתים קורין. סתם ספינה בינונית יכולה לסחוב 30 קורין ולשוט על פני המים. כי למה? כי התוספת, סיכמנו שתמיד זה תוספת אחד מ-30 מסע הספינה. אז אם התוספת של הספינה בינונית זה נחשבת קור, אז פה אתה רואה שהספינה יכולה להחזיק 3 קורין. אומר לך, מה אכפת לך, למה נפקימינה? אז אומר את הגמרא, למקח וממכר, שמי שקונה ספינה בינונית והמוכר לא פירט לו כמה גודל הספינה, אז הוא חייב לתת לו ספינה מינימום שיכול להחזיק שם 30 קורין במסע, כי מזה שאנחנו רואים פה שאחד חלקי 30 זה קור, אז הוא חייב לתת לו בספינה בינונית שזה משהו שיכול לבחור 30 קורים במסע, לקדושה. אנחנו יודעים, יש סומר חינם, יש סומר שכר, יש שומר חינם, יש שומר שכר, ויש סוחר ויש אוהב. שומר חינם, בגלל שהוא עושה לך טובה בכלל, שהוא שומר לך בחינם, אז פה אנחנו יודעים שהוא הכל יהיה פתור, רק אם הוא עשה פשיעה, פושע, אז ממש אתה פושע על חשבון השני, חייב. שומר שכר, אז פה אתה באמצע, מגיע התורה, התורה אומרת פה, הרגע שיש לך המשכורת, אז אתה עולה דרגה, אז פה אתה חייב גם כי נמכרה גניבה ועבדה, אבל באונס, עד כדי כך נמכרה אונס אתה פתור. שואל, בגלל שאתה מקבל משהו, אתה משתמש בחינם, אז פה זה החיות מלאה פלוס אונסים, חוץ ממת המחמת מלאכה. סוחר, לא כתוב בתורה על סוחר, מדי, כי סוחר מצד אחד, מצד אחד הוא מחזיק לך את זה, אבל מצד שני אתה לא יכול להגיד שהוא חינם, כי הוא משלם כמותת עליה. והוא משלם די שכירות, היום שכירות זה יקר, משלם שכירות, אז באמת יש מחלוקת, רבי מאיר אומר, עדיין אנחנו מסתכלים עליו כשומר חינם, בקטע מה שהוא מחזיק שהוא סוחר, מבחינת הגניבה והעבדה אם הוא חייב או לא. רבי יהודה אומר, מה פתאום, שומר שכר זה נקרא, אז עכשיו בוא נראה, אומרת המשנה הקדושה, כל האומנים, האומנים זה נקרא כמו שרש"י מסביר, בן אדם קבלן, שהוא מקבל את המוצר לתקן בבית שלך בקבלנות, זאת אומרת, הוא מבקש לך קח את כל המוצרים האלו ותרכיב לי מזה שולחן אצלך בבית.
לא אצלו, לא
אצל האומן, אצל האומן. אז כל האומנים שמחזיקים אצלם בבית את הדבר הזה, אז בכזה מצב אנחנו אומרים שומרי שכר. למה הם שומרי שכר אין עליו? תבין? אתה, מישהו אומר לך, אתה יודע להרכיב טוב ארונות. קח את כל הבלי ותהיה לי קבלן, תרכיב לי אותו. עכשיו, השם ישמור שלא יהיה לו אצלך, על ששאלתי, קרה שם הגניבה והבדה, אתה חייב או לא? אם אתה שומר שכר, אתה שומר, פה אנחנו אומרים, אתה חייב, למה? כי פה יש לך רווח, איזה רווח יש לך? שבגלל שאצלך בבית, קודם כל, יש לך את הרווח, כלומר, אם הוא לא ישלם לך מסכורת, אתה לא מביא לו את הארון. אף אחד לא משלם, לא משחרר, וזה הלכה. דרך אגב, הלכה ככה, אם הוא לא נותן לך מסכורת, כל הגיל מחזיק את עצמך כמו שכמו משכון. עוד דבר, טכניקה, אתה נענה פה שהוא לא מלחיץ אותך. אם אתה יצא, יכול להגיד לך, תקשיב, תעשה לי פה. אתה אצלך בבית, כמו שיש לך פה פיצור רווח ממוני, רווח מכל הכיוונים, ולכן כל האומנים, אנחנו מסתכלים, שומרי שכרי, וכזה מצב, מה נפקימין אמרנו שאם קורא גניבה ועבדה הוא חייב כמו שומר שכר, וכולן, כל האומנים האלו שמעו, אם הם אמרו לבעל החפץ, תולת שלך, ואחר כך מבין אמהות, אם הם כאלו, זה נקרא היום הרחוב, היה קורא לזה הרחוב, פרייר זה נקרא, אומר לו, קח את זה הביתה, מתי שתרצה לשלם, תשלם, פה בכזה מצב, בגלל שירד לו הביטוח, אז הוא הופך להיות שומר חינם גם, כי אז אם זה ייגמר, אז אפילו שבפועל, זה עדיין אצלו, אם הוא אמר לו את זה, אז האומן יהיה שומר חינם על המוצא, למה? כי עכשיו הוא לא מרוויח כלום מהחזקה, כי הוא אומר מפורש, אתה יכול להביא לי כסף אחר כך.
לא שומר חינם, אולי בכלל שלא.
מה?
אולי בכלל לא, אולי בכלל הייתה אחריות ממנו בכלל. איך אתה הגעת מסכרה שזה השומר חינם? אני אמרתי גם מה, לקח את זה, אני לא רוצה, זה למה אתה אומר שהוא שומר חינם? טוב, אז נמשיך, לא יודע.
כי יש לי משהו חידוש להגיד לך על ההמשך, יכול להיות, תגיד אם זה מתארק, אבל כערו שלי עכשיו בלחץ, אבל תראה את ההמשך, תראה עכשיו בדיני שומרים. עכשיו עוד הולכות בדיני שומרים. האדם אומר לחבר שלו, שמור לי, תעשה לי טוב, אני עכשיו צריך לנסוע לכל היום לצפון, תשמור לי את זה, את החפת הזה, מה התמורה שאני אתן לך?
שמור לך.
ואני אשמור לך, אני אשמור שלך את החפת שלך, שאתה תיסע מחר לאותו מקום, אני אשמור לך. זה קורה, אתה יודע, בבייביסיטר, סוציאליות בבניין, רואים, קוראים עליה. כל הזמן עושים את זה. אתה יודע, אחד יולדת, אז אנחנו שומרים על הילדים שלה, ובתמורה הזה, כשאנחנו צריכים חתונה, תחת אצלנו שכנים שאמרנו, יש מלא מעלות בזה גם. יש לנו חתונה, הילד הקטן לא כך, שמים אצל השכן, שאין לה יש חתונה, אז הם שמים לישון אצלנו. זה בלי עין הרע, זה ככה שם. השמור לי ושמור לך, אבל פה מה יהיה בתמורת מוצר ממש? אז נקדם מצב ששומר שכר, למה? כי הוא מקבל תמורה לשמירה. אז אפילו שאתה לא משלם קש, אבל זה מקבל תמורה. מה יהיה הדין? בן אדם אומר לחבר שלו, שמור לי. תשמור לי את החפץ הזה. ואמר לו, הוא אומר לו, אנח לפניי. אז בכזה מצב הוא הופך להיות שומר חינם. אז פה ראיתי, פה מפרשים שואלים, מה זה נקרא? אני אומר לו, אנח לפניי, הוא נהיה שומר חינם. רגע, מה זה אנח לפניי? איזה קניין? בשביל שומר חינם צריך לעשות קניין, לקחת לשמור. אנח לפניי, הוא בלחץ, יש לו חתונה, האוטובוס שלו בורח לו, אתה רוצה לשמור לי, אנח לפניי, הוא נהיה שומר חינם, במה? אז חלק מהראשונים רוצים באמת להגיד נפקי מינה, שבאמת שומר חינם הוא לא צריך קניין. יחד יש כאלו ראשונים שאומרים על שומר חינם, אבל יש ראשונים שחולקים רק איתם גם בשומר חינם, בשביל להיות שומר חינם שאתה חייב בפשיעה דוגמה, חייב להיות קניין. רק מה פה מדובר? פה מדובר שאמרנו אנח לפניי בכזה מקום שיש קניין. דוגמה בסמטה, ויש לו, בסמטה יש לו 400. אבל לא הולך לפניי, ואז יש לו באמת, אז אולי זה מתארץ גם אותך. אבל זה ספציפית הולך לשומר חינם, עכשיו דיברנו על שומר שכר, אבל בוא נתקדם הלאה. מה יהיה הדין? הלווה הוא על המשכון. בן אדם הלווה לחבר שלו כסף וקיבל ממנו מוצר כמשכון, אז בכזה מצב הופך להיות שומר שכר. למה? מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. אז רש"י משלב פה את המחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה בנושא שדיברנו איזה מסכת, עכשיו לא מזמן. דיברנו על הנושא של מסכת קידושין, על הנושא של, של שומר אבדה, האם הוא הופך להיות שליח מצווה, ואז בגלל שהוא עושה במצווה, פטור מן המצווה או לא, פרוטה דרבי יוסף, אז זה הסוגה של פרוטה דרבי יוסף שעושה במצווה פטור מן המצווה. אז בן אדם ילווה לחדר שהוא מכיוון אוכל וצריך משכון, אז לפי רבי מאיר הוא הופך להיות שומר שכר על המשכון, ולמה? בגלל השכר מצווה. ככה רש"י אומר פה דיבור המתחיל, ילווהו על המשכון, ילווהו המעות על המשכן, שומר שכר, כי רבי מאיר שומר שכר, שכר מצווה. אבל מה יהיה הדין רבי יהודה חולק? רבי יהודה אומר, ילווהו מעות שומר חינם. אם הוא ילווה לו כסף, הוא רק שומר חינם על המשכון, והוא לא נהיה שומר שכר משום שומר שכר מצווה. הוא חולק, רש"י אומר פה, דלס לדור רבי יהודה שכר מצווה לעניין דינה. אבל ילווהו פירות, אם הוא ילווה לו פירות, רבי יהודה מודה שהוא שומר שכר על המשכון. למה? כי פירות זה משהו אחר. פירות, הדרך של הפירות שזה מרכיב, והמלווה הוא מרוויח שעל הפירות האלו מקבל בתמורה לזה כסף שהוא לא מרכיב. אז בלבד פירות ברור שרבי יהודה מודה שהוא שומר שכר. בכסף יש לו מחלוקת רבי יהודה ורבי...
למה? לא אמרנו שזה שעה בשעה? שזה אסור ריבית?
הוא לא בשעה בשעה, הוא מקבל תמורת זה כסף. הוא מלווה לו פירות ותמורת זה, המלווה מרוויח שהוא מקבל בתמורת כסף שלא מרכיב.
אבל כסף לפי שעה של אותו זה, של אותו זמן של הפירות, לא?
כן, כמה שבזמן הלווה.
מה, זה לא שעה בשעה?
אתה מוסיף לו את השער של הכסף שקיבלת על הלווה. שעה בשעה שאתה מחזיר אותו דבר. קילו חיטים אחרי חודשיים אתה מוסיף קילו חיטים, הקילו חיטים כבר שווה עכשיו 1,200, אז היה שווה 1,150.
גם פה יהיה
טוב. פה לא, פה הוא ילווה לך פירות, הפירות אז היה שווה 1,000, אתה מחזיר לו 1,000 שקל, שום דבר. זה עשית. עכשיו הבא שאול מוסיף עוד דין כללי בעניין המשכונות. הבא שאול אומר הלכה כללית. הבא שאול אומר, רשאי אדם, בן אדם שילווה לחבר שלו וקיבל משכון, בן אדם יכול להזכיר, הוא יכול ללכת את המשכון שהוא קיבל, להזכיר לאחרים גם משכונו של אני, ולהיות פוסק והולך עליו. זאת אומרת, הוא יכול ללכת לפסוק על המשכון שיפחות מהחוב את הממון, שיקבל תמורת השכירות. אתה קיבלת משכון רכב. למה קיבלת משכון רכב? כי הוא חייב לך איזה 10,000 דולר. אתה הולך ועושה שכירות רכבים עם זה, אין לך בעיה לעשות את זה, והוא ישלם לך אחר כך פחות. זאת אומרת, קיבלת עכשיו, הוא חייב לך 10,000, קיבלת על האוטו 1,000, אין לך 9,000 יהיה חייב לך.
ככה משהו.
למה? תראה, לפני שהוא השיב אבדה. ככה, מה זה נקרא משיב אבדה? כי משיב אבדה, הגמרא, בוא נגיד בקיצור בשביל לחסוך פה את הזמן, הגמרא תדבר על זה באריכות באמת, אתה תלמד זה. הגמרא מדברת. גם מה שאני כתבתי אפילו לעצמי, כתוב שם ככה, לבד לעצמו אסור משומרית העין, זה כן הוספתי לעצמי, שלעצמו הוא לא יכול לעשות את זה. זאת אומרת, הוא לא יכול עכשיו להחליט, אני עכשיו אזכיר ואני אחר כך אוריד לו, כי זה מרית העין ולא נראה טוב שהוא משתמש, אבל תראו באריכות על משנה, אני רוצה כן לגמור איתכם עוד קטע, עד הקטע פה, וכולם שאמרו, בשביל לגמור את הדף, תנו לי לשישי עוד 3-4 דקות, יש לי תל איראן היום הזה, אני רגוע. אז שואלת הגמרא, למה מסניתי מפה אפשר להוכיח שהמשנה שלנו זה לא כרבי מאיר? ולכאורה מה קשה? כי סתם משנה בדרך כלל רבי מאיר. איפה אנחנו רואים שהמשנה לא כמו רבי מאיר? אתה למדנו בברייתא, יש מחלוקת ידועה בסוחר. כמו שהקדמנו בהקדמה, סוחר לא כתוב בתורה האם איזה דין הוא נכנס, האם הוא כשומר חינם או כשומר שכר. יש מחלוקת ידועה, סוחר כיצד משלם. איך הוא משלם? האם הוא משלם כשומר חינם או כשומר שכר, אם קרה איזה משהו? אז רבי מאיר אומר שהוא דין כשומר חינם, שהוא רק חייב על פשיעה. אבל בגניבה ועבדה לא. הוא אומר מה פתאום, כשומר שכר, למה כשומר שכר? כי כמו שאמרנו, כי הוא משתמש במוצר להנעת עצמו ולא לטובת הבעלי. אז הוא, אז, עכשיו, אומן, הגמרא עכשיו מבינה שאומן הוא בדיוק כמו סוחר. למה? כי האומן נהנה מהחזקת החפץ, שהוא מבטיח בכך שהוא יקבל את השכר, והוא משלם הנאה בכך, מה הוא משלם הנאה בכך? שהוא עכשיו מתקן את החפץ. מה למדנו במשנה? התחלנו את המשנה שלנו, האומנים, יש להם דין של שומרי שכר. אז יש לנו פה חכה מפורשת, המשנה שלנו הולכת כמו רבי יהודה, שסוחר זה כשומר שכר, והוא מבין שהאומן זה בדיוק כמו שומר שכר, ולא כמו רבי מאיר, תרץ את הגמרא לו, אפילו תן לה שהמשנה שלנו
יזכור. יש קשר שהגרסה מחלפת, זאת אומרת, מרבי מאיר
ורבי יהודה, נכון? נכון, שם מתרצים כמה פעמים. נכון, אבל מה שמקובל כל הזמן בשעה, שזה רבי מאיר ורבי יהודה. כרי יש כמה פעמים מתארץ את הגמרא, אפילו תמה שהמשנה שלנו הולכת כמו רבי מאיר, נו, זה סתירה, כי האומנים זה לכאורה כמו סורר, זה אותו סטטוס, ודאי. מתארץ את הגמרא זה לא סתירה, למה? כי באי הנאה דקשבי כולה אלמה, באותו הנאה שהבעל המוצר עוזב את כל האומנים האלו שבעולם, ואגיר אל ידידי, הוא סוחר את האומן הזה, אז אחרת מי סוחר. הרי אבי ילווה שומר שכר. בעולם סוחר, רבי מאיר אומר, הוא נחשב כשומר חינם, אפילו שהוא נהנה מהמוצר, למה? כרגע שאתה משלם על זה כמו תתנה, הסוחר רבי מאיר תמיד אומר, אתה שומע, כן, אתה משלם כזה מלא כסף שכירות, אז אנחנו מסתכלים עליך כשומר חינם, רבי מאיר סובר, אפילו שהמוצר אצלך. פה זה אחרת מסוחר, למה? כי פה יש לך כזה הנאה שהוא מגיע אליך ועוזב את כל האומנים הרי, כזה מלא מתחרים, אז פה זה תהפך להיות שומר שכר בענה הזאת, אז בקיצור, לעולם רבי מאיר יסבור בסוחר באמת כשומר חינם, כי כמו שהסברנו הרגע, אבל אומן זה משהו רגע, פה יש פה משהו רווח יותר, כי הוא מחזיק כשהוא מגיע אליו. שואל את הממה, שרבי דוד שואל יחי, סוחר נמי, אפשר להגיד, באי הנעדק השבי כולה אלמה, הוא עזב את כל הבתים, את כל הרכבים, הוא מגיע רק להזכיר אצלך, אם הוגר ללדידי, גם כן אבי ילווה, שומר שכר, ותרץ תגמר לכן תירוץ אחר על הקושייה הראשונה ששאלנו מהסתירה בין רבי מאיר לרבי מאיר. אלא אפילו תמה רבי מאיר, לעולם אפשר להגיד שהמשנה שלכם גם כן רבי מאיר, לפי רבי מאיר, סוחר כשומר שכינה ולכאורה סוחר ואומן זה אותו דבר הרגע אמרת, ואתה אמר, באי הנעדק היה לתפי פורטק, באותו דבר, באותו כסף שהבית נותן לאומן קצת יותר שכר ממה שמגיע לו, למה? כמו שרש"י אומר, כי אי אפשר לדייק בשכר שאתה נותן לקבלן. אתה אף פעם לא יכול לדייק, אז לכן בדרך כלל אתה נותן לו יותר מהשווי עבודה, אז על כמה שקלים האלו אתה הופך להיות אבא ילווה שובר שכר. מה שאין כן לסוחר, אתה משלם בדיוק חודש, יומי, אז אם ככה זה אחרת. שואל את הגמרא, למה? סוחר נמי, מי לא עסקינה? האם רבי מאיר לא אמר שסוחר כשומר חינם גם בצורה שהסוחר משלם קצת יותר ממה שמגיע למזכיר? הוא אומר, תמיד סוחר כשומר חינם. הוא לא אומר סוחר כשומר חינם אם אתה משלם בדיוק על השקל, לסוחר נמי לא עסקינה, דקמה של תפי פורטה, אחרי תראית לה תירוץ אחר על הסתירה. אלא אפילו תמה רבי מאיר, אבל תירוץ אחר. דאי הנאה, זה תפיס ליאגרי, שאומן מחזיק את המוצר, וזה הסברנו כבר בפירוש המשנה, וזה הפירוש הנכון. באותו רווח, שאומן מחזיק את המוצר אצלו, עד שיקבל את המשכורת, זה השכר שלו. הוא יודע שהוא לא יכול להבריז לו לא לשלם לו את השוחר. כלומר, אם אתה לא משלם, אני מחזיק אצלי. וזה דיאק לו ממש פירוש במשנה, ולכן מבינים את הספר של המשנה. מה כזה בספר המשנה? אם הוא אומר לו, לא, אתה יכול לקחת שלם ממתי שאתה רוצה, פה המשנה שלנו באמת סוברת שאז הוא הופך להיות שומר חינם. מתי הוא שומר שכר? שיש לו ביטוח. זה השכר. הביטוח הוא שהוא יודע שהוא לא משחרר לו את המוצר עד שיקבל אצלו, כי הוא עושה את העבודה אצלו בבית ולא אצל הבעל הבית, זה השכר. תפיס לאגרי ומרוויח, זה לא בא אליהם אליהם כזו, זה לא צריך לבוא להתקשר אליו, יאללה, תשלם לי את השכר שאתה חייב לי, לא. הוא רגוע, הוא אומר, אני יושב רגוע, אני לא משחרר לו את המוצר עד שמקבל את השקל האחרון, אז זה הופך להיות אבי לוי, אבי עלי שומר שכר, זה התירוץ הראשון, ובסוחר לא קיים את הסברה הזאת, אז לכל עולם. סוחר, רבי מאיר אומר כשומר חינם, פה, קבלן, שעושה את העבודה אצלו בבית עם כל המוצרים של בעל הבית, הוא הביא לו את כל הכלים, הוא מחזיק את הכלים של הבית אצלו, וזהו שומר שכר. זה התירוץ של פה אני מסיים. בוא יתאם על זה התירוץ של רבי דוד אמר. כדמך לברבה ברבוע, ותן, סוחר כיצד משלם, רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חינם, ברוך שכיוונת. אז אנחנו רואים שמה רבי מאיר אומר שסוחר, זה כשומר שכר. אז הנה, גם פה, המשנה משנה רבי מאיר, אז רבי מאיר, לפי הגרסה של רבי אמר רבוע, אז זה אותו דבר, אז באמת, בקיצור, המשנה שלנו מצוות שזה רבי מאיר, סתם משנה רבי מאיר, או בגלל הסברה שאמרנו, זה שהוא מחזיק אצלו שומר שכר, או באמת שרבי מאיר לפי הגרסה הזאת. שאומר שמור לי ושמור לך, תשמור לי היום, אני מחר אשמור לך, מה הופך להיות פה כתוב במשנה? שאומר שכר. מה השכר? כי תמורת זה אתה תקבל. אז כתוב בתפארת שלמה, תפארת שלמה כתוב, עבורת יפה, זה אותו דבר. הוא מסביר שם ברכות על הנושא של שמירת עיניים. הוא מדבר, מי ששומר על העיניים, זה איכות שהבן אדם, זה הדבר של כל הבן אדם. עיניים, אז אומר את הפסוק שכתוב, יצרנו, איך יש את הבדגם שאומרים?
יצרנו כישונינו.
לא, איזה הפסוק שרציתי עכשיו להגיד, זה מושג שאתם אומרים, אל תתחכם, אל תהיה חכם על העיניים. כאילו, על העיניים תשמור. אז הוא מביא את הפסוק, יצרנו כישונינו. מה זה יצרנו כישונינו? הוא אומר, איך אנחנו רואים שכל האופי של הבן אדם, כל התכונה, הכל תלוי בעיניים שלו. אז הוא אומר, אתה יכול לראות את זה גם דרך העיניים. בעיניים, אתם אתה מסתכל טוב מה אתה רואה שם, בעיניים, אחי הלבן, אתה
מסתכל שחורה.
עודה שחורה, אתה רואה את כל הבן אדם בקטן, בפיצי. וזה נקרא אישון. איש שנקרא איש שנראה, אתה רואה את כל האיש, אישון בלשון תלמוד זה נקרא אישון, פיצקה לקטן. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, יצרנו כאישון עינו, אתה רוצה שאני אשמור אותך? זה הכל תלוי כאישון עינו, לפי העיניים שלו. אז הוא אומר, התפארת שלמה, מה זה קשור אלינו? הוא אומר, התפארת שלמה, זה ממש רואים את זה במשנה פה. שמור לי ושמור לך. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה תשמור לי את העיניים שאני הבאתי לך, אז אני אשמור אותך. אני רק סיפור של בדיוק זה, הסיפור שנמצאים עם זה רבי דוד, סיפור שהיה, זה לימוד אותנו כמה גדולי הדור של פעם, אצל האשכנזים, אצל הספרדים, עובדיה, זה היה מקובל אצל כולם, וגם אצל האשכנזים וגם אצל הספרדים, ואצל האשכנזים היה גם רב גדול שכל ההלכה עד היום פוסקים רוב, רוב המגזר הזה, הרב אוזנר. כולם יש הלכות אצל האשכנזים, אז מלא חסידיות פוסקים לפי הפסקים שלו. הרב אוזנר עליו השלום גם היה לו מלא חסידים אישיים שלו. אז היה איזה חסיד שלו גדול מארצות הברית, המתנת בר מצווה לילד שלו, שהוא בא להניח תפילין אצל הרב אוזנר מארצות הברית, לארץ ישראל בא להניח תפילין אצל הרב אוזנר. לפני מלא שנים שהוא גר, אני עוד זוכר אותו טוב. עכשיו, אצל החסידים ככה זה הולך, שהיום הראשון מניחים רק בר מצווה, לא כמו מרן, כבר מגיל 11, ביום שהוא נהיה 13 עד מתחילים, ואז תמיד אתה הולך לאדמו"ר שלך. אחד הולך לאדמו"ר מצאנז, כל אחד הולך... אז הוא הבטיח לו, טיסה, אני איתך נוסעים לבר מצווה, הוא הכין אותו כבר מלא מלא זמן, הוא דיבר עם הגבאים, הכין את הגבאים, אני מגיע ליום הזה, להניח תפילין אצל הרב אוזנר. ואז שבועיים שלוש לפני הטיסה, שהילד כבר מסכן, מתרגש, ואיזה ילד צדיק, בחור צדיק בארצות הברית, הוא מתקשר עוד פעם לבדות. אז אומרים לו, הרב רוצה לדבר איתך. קח את הטלפון, הרב אוזנר אומר לו, תעשה לי טובה, אל תבוא. כל השדה תעופה, קיץ, בלגן, לכלוך, זה לא שווה שתניח אצלי תפילין והילד ילחך את עיניי בכל ה-12 שעות הלוא, 12 שעות חזור, בדיוק תפילין בכל הנכנות שם, תעשה לי טובה, אל תבוא. התחיל להריב איתו, קיצור, אני מספר את זה בו, וקיצור, נראה לי, הילד יחלט איתו נפשית כבר כזה מלא, שאני בטח אין אותו כבר שנתיים של גיל 10 כבר. מה אני יכול, ילד נסיעה ראשונה לארץ ישראל, לבוא לצדיק וזה האדמו"ר שלהם וזה, קיצור, התחיל להגיד לו מה, אמר לו, תעשה לי טובה, זה שוקל את זה. אז אמר לו, מה אני אעשה עם הכרטיסים? אמר לו הרב אוזנר, תשמע בכל אימא אתה עושה. קח, לך לחנות שם בארצות הברית, קנה מסגרת גדולה, תשים את שתי הכרטיסים בגדול ותתלה את הסלון, תראה שאתה, היה לך כבר כרטיסים, הוא לא נסע בשביל שמירת עיניי, תאמין לי, הילד הזה יגדל הרבה יותר כשתבוא אליי. אז מה אנחנו רואים? שמור לי ושמור לך, יאללה שבת שלום מבורך, בשורות טובות.